עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1 2.
לכל עם ישראל. בוקר טוב.
בוקר אור.
נו, מה אתה אומר?
על איזה נושא?
נו, באמת. לא, לא מצפה ממך בבוקר כזה לשאול אותי על איזה נושא. זה לא, זה לא, בוא, אני ממך מצפה ליותר. לא, כן.
אני מציע שתתחיל להוריד ציפיות.
הנסיעה, נו, גילת בנט, וזה, כן, שמעת שהיא טסה?
מה, אני חי מתחת לכביש? קודם כל, כאחד מהקוראים היותר נלהבים שלי, אתה לא מפספס הרי מילה.
לא, באמצע השבוע אני לא קורא אותך.
אז מרוח לי היום מאמר בעמוד ראשון במעריב, וכמובן העליתי אותו לטוויטר ולפייסבוק, שהכותרת שלו זה בנטוסטן. מי שלא יודע, מדינות החסות שהקימה אפרטהייד לשחורים בדרום אפריקה נקראו בזמנו בנטוסטן. לא יודע מה זה קשור, אבל זה אחלה כותרת.
זה נחמד, תומר. אביץ היה נחמד.
אביץ היה מאוד נחמד. אני חושב שאני, לא, מאמר מנומק מאוד. נסיעה רעה.
אתה תומך בתזה העיקרית שלו, תומר.
מדי פעם, כן. בדרך כלל אני תומך מה שאני כותב. בקיצור, תראה, הממשלה הזו, בדברים הגדולים והחשובים, ואני מנסה מדי פעם גם לציין אותם כאן, היא עושה, היא מעל ומעבר לציפיותיי, והיא נופלת כל הזמן בדברים הקטנים ומעצבנים. החדשות הרעות הן שהדברים הקטנים ומעצבנים לפעמים גורמים הרבה יותר נזק מהדברים הגדולים והחשובים. תמיר פרץ, אני חושב שהוא מינוי ראוי לתעשייה האווירית, אבל אם ועדה שהממשלה הקימה לא מעבירה את המינוי, אתם לא מעבירים את המינוי, כמה שאתם צודקים. אגב, לממשלה מותר להעביר את המינוי. בניגוד לדברים שעשו ממשלות אחרות, בהקשר הזה, אם הממשלה מחליטה לעשות אוברולינג להחלטה של ועדת המינויים, היא צריכה להעביר את המינוי במליאת הממשלה, וזה מה שקרה. אבל לנראות מראית העין. את הגיסה שלך, אתה לא ממנה לכלום. גם אם זה בלי מזכורת, וגם אם היא משלמת את המזכורת לקקל. וכשאתה ממליץ לא לנסוע לפני יומיים או שלושה לעם ישראל, אשתך והילדים לא נוסעים אחרי יומיים או שלושה לחוץ לארץ. נורא פשוט. אגב, הם לא הפירו שום הוראה. ההוראה כרגע היא שמותר לנסוע. זה לא דומה למה שעשו בסקר הראשון, אתה בטח זוכר, ראש הממשלה, הנשיא, השר גלנט, השר, הוא לא שר, כן, הוא לא, לא היה מספיק ראוי לשר אצל נתניהו, נדמה לי ברקת, זה לא דומה, הם הפירו את ההוראות. אבל רבק, המלצת מול פני האומה, אז מה עם הבית? זהו.
טוב, תשמע, קודם כל בוא נתחיל ששרה לא הייתה דופקת קטע כזה לביבי בחיים.
נכון. בואו תשמע, כי אצלם הכל מעוגן באופן חוזי.
עכשיו, בית, אני לא לגמרי מבין את הקטע, אבל מה שאני מבין ממנו שיש פה איזה אירוע לדעתי משפחתי, שאתה יודע, לא לנו להיכנס לתוכו, אבל הוא מעלה שאלות מאוד משמעות. אני לא מכיר אירוע כשאישה דופקת כזה קטע לבעלה, או הפוך. אם אין פה איזה עניינים של... לא, לא רוצה להיכנס לזה, אבל אתה יודע, זה קטע מסריח מאוד. מסריח מאוד.
אני לא יודע מה היה שם, לכן זה מאוד מאוד מיותר, בעיקר לדברים כאלה. קודם כל, במשפחת ראש ממשלה, מותר להיכנס להכול.
לא, ממשלה... לא מסכים איתך, לא מסכים
בסדר,
איתך.
בסדר, אז סבבה, אז אנחנו לא צריכים להסכים על הכול, אנחנו מסכימים על הרוב. ראש ממשלה, כאיש שגוזר פה את גורל האומה, כולל ענייני חיים ומוות, חשוף
ממש
לגמרי.
לא, יש דברים שבינו לבין אשתו שלא צריך להיכנס.
אם זה לא צריך להיכנס, סימן שאתה לא יודע. אם אתה לא יודע מזה, סימן שאתה לא צריך
לא,
לדעת.
לא, מה שאני
מזה.
אומר, מה שאני אומר, שמניתוח קל שלי, של אירוע בין גבר לאישה בנישואין, אישה לא דופקת קטע כזה מסריח לבעלה, שהיא יודעת שהיא דופקת לו קטע מסריח, שיהרגו אותו על זה. אלא אם כן, יש פה עניינים שהם ביניהם לא פתורים. זהו. זה מה שנראה לי כמתבונן מהצד.
בסדר, אז אתה עכשיו גם יועץ לחיי... יועץ
לא זוגיות. יועץ לשום דבר.
יועץ הזוגיות, ינון מגל, סבבה.
לא יועץ תשמע. לזוגיות ולא שום דבר. זה קטע, האם אמא שלה מסריח?
אני, קודם כל בסדר, אז אתה מרגיש ככה ואתה...
כאילו, את יודעת שיהרגו אותו, את יודעת שהוא נמצא גם ככה כאילו כולם עליו, כן? גם ככה הוא בזכוכית מגדלת ששוחטים אותו על כל תנועה. את דופקת לו קטע שמנסים לו לשכנע אותך לא לעשות את זה, את עושה לו קטע, בוא נע, היא פה... לא מבין את זה. לא מבין את זה, אלא אם כן יש דברים בג'ו שאנחנו לא יודעים, לא יודע. זהו, זה מוזר מאוד בעיניי, מוזר
תמיד,
מאוד.
תמיד יש דברים בג'ו שאנחנו
לא יודעים. או שהתרללה לה לגמרי, כן? או שהתרללה לה, ואז היא גם התקבלה, אתה יודע, זה התפקיד דורש. אחרי שראינו את כל נשות ראש הממשלה לדורותיהן, בבקשה, אוקיי, עוד אחת, יופי. בסיסו ושמחו.
אני לא חושב שהתרללה לה לגמרי. קודם כל, אני נותן לה כבוד דווקא עם... אם היא נרנס, החליטה שהיא, אתה יודע, הקטע הזה שבעל אומר לאשתו מה לעשות, אצל חלק גדול מבני העולם הנאור לא עובד.
מה זה האישה... קשור אומר לה מה לעשות?
כי יכול להיות, כן? לעשות. יכול
לא
להיות שהיא החליטה...
לא קשור אומר לה מה לעשות, אומר שהיא מבינה שהיא לא יכולה לעשות. שהיא לא יכולה, common sense הכי בסיסי בעולם. יש את ראש ממשלה, מה לא ברור פה?
אז תאר לעצמך שהיא חושבת שהיא יכולה והיא רוצה, ואם אין הוראה והיא לא מפרה שום תקנה, אתה ואני יכולים לקפוץ לה? אני מכבד את הדעה הזאת שלה.
אז התרללה.
אני לא חושב שהתרללה.
אז התרללה.
תראה, אחרי שאמרנו מה שאמרנו, ואני חושב שמתחתי פה בעיקר במאמר וגם בציוץ אתמול, ביקורת חריפה מאוד. עדיין, קודם כל היא לא תרללה, הרי אנשים מכירים, אתה לא יכול להסתיר אישה או בעל. ואני חושב שזה עדיין, בוא, אם אני צריך להחליט... האם כל מינוי שממנה ראש ממשלה צריך לעבור אישור של אשתו, והאם אנחנו צריכים כל יומיים להיחשף לתביעה אחרת, שמידע באמת על מצב נפשי, שאם כבר אתה מדבר על טרללה, ושאתה יודע, כמו שכתבתי גם את זה גם היום, לפחות שילמו על הנסיעה הזאת, אז בסדר, הסיפור עצמו הוא קשקוש. ההתנהלות אבל הזו היא לא טובה, היא מידע על דברים לא טובים. או שמישהו לא זיהה בכלל שזאת הקלה, שזה את העוצמה של התגובה, שזה בעיה, שאין בסביבה של ראש הממשלה אנשים שיודעים להגיד לו, תקשיב, זה יגרום.
זה לא מה שיצא מהם, יצא שהם ניסו, ממש ניסו בכוח ובעוז להניע אותם מה... להניע או להניע? להניע. להניע.
אז אני אומר לך, כמי שמדבר שם עם הסביבה, שאני לא יודע עדיין להגיד לך מה בדיוק הייתה ההשתלשלות. מה קדם למה, ומה עשה מה, והאם היה שם מישהו שבא ואמר, תקשיב, זה פיגוע? אני לא יודע.
אגב, מזכיר לך שלפיד טס בשישי, לפיד טס בשישי לאירופה, כן? בחמישי, בשישי, באיזה? בחמישי. עוד אחד, נו, ההוא גם, כל חודש טס, יופי.
לפיד... טס בחמישי, טיסה סבבה לגמרי, כי זה לפני ההמלצה של בנט, ולכן לא הייתה שום בעיה עם הטיסה שלו, והטיסה שלו במקרה הזה היא גם מאוד מאוד חיונית, הוא פגש גם את בוריס ג'ונסון, גם את שרת החוץ הבריטית, גם את עמנואל מקרו.
לא הבנתי, עכשיו... הוא לא טס לחופשה?
הוא ניצל את זה שהוא טס לאירופה, ועשה וויקנד, כשהוא לא עבד, הוא עשה וויקנד חופשה, ואחר כך עבודה.
אז מי שילם את זה?
לא יודע, תבדוק ותחזור את העיתונאי.
זה שזה, הוא טס לחופשה על חשבון משלם המיסים?
יאיר לפיד משלם את החשבונות שלו כל חייו. אם אתה
לא, כי חסים... אם הוא עשה פגישות עבודה, יכול להיות ששילמו לו את הטיסות.
יכול להיות שאת הטיסות שלו אני מאמין ששילמו, אבל אם אשתו הצטרפה אליי ואין לי שום ספק שהיא שילמה.
אז למה הוא טס לחופשה ומשלמים לו את הטיסות?
עינון, תניח לי, תעשה לי טוב.
מה זה תניח לי? פתאום זה לא מעניין אותך? חשבתי שהתפקיד שלך זה עיתונאי, לחקור, וכל עד החרטה הזה. ולבקר את השלטון, אמרתם, וכל הבובי מייסס האלה שלכם.
כשאני נתקל בשטויות, אני פשוט מתייחס אליהם כמו לשטויות.
שטויות? אם הוא טס על חשבון הציבור לחופשה, זה שטויות?
הוא לא טס על חשבון הציבור לחופשה. אתה יכול להמשיך לשקר כבר? אני יודע, מכיוון שבטיסה הזו, הוא פגש את נשיא צרפת, ראש ממשלת בריטניה, שרת החוץ של בריטניה, ולכן מה שהוא כנראה עשה, זה צרף לוויקנד שנמצא בתוך הדבר הזה את אשתו, היא שילמה את הטיסה שלה, וכך הוא הצליח גם לגנוב שני ימי חופשה. לגיטימי לגמרי.
אז על חשבון הציבור, הוא יצא לחופשה אגב.
לא, הטיסה הייתה אמורה להיות בכל מקרה. הרי את הטיסה חשיבות עצומה יש לה. אנחנו בתוך וינה, במסע ומתן. הבריטים הגיעו, פרסמו הודעות נהדרות, וגם הצרפתים. זו עבודה שלנו, של משרד החוץ. אתה רוצה להמשיך לחפור בזה? תעשה תחקיר, תעזוב
לא,
אותי.
לא, כמה וירטואוזיות של מלל בתוך...
זה לא וירטואוזיות של מלל, זה
להימנע,
עובדות.
להימנע מלגעת בנקודה, האם יאיר לפיד, שהודיע שהוא יוצא לחופשה, מימן את חופשתו, או שנסע על חשבון משלם המיסים? מה כל כך מורכב, כן, לדבר על הנקודה עצמה, בלי עכשיו להיכנס לווינה ושיחות וינה ורוטב ויניגרט. מה הקשר? מה? שאלתי אותך שאלה פשוטה. אין גם מרית עין לבן אדם הזה? לצורך העניין בוזג לו מסדרות, נוסע כל חופש, כל חודש לחופשה בחול? מה זה כאילו שר, ראש הממשלה החליפי ושר החוץ שכל חודש, כמו שעון, טס לחופש, יוצא לחופשה בחול? אני עד שאני יוצא לחופשה, אתה יודע, לא נעים לי מהבוס, לא נעים לי מזה, לא נעים לי מהמאזינים, שאני לא אהיה בתוכנית, שאני לא אהיה זה, שאתה יודע, מתכנן, יוצא לטיולים, היום אולי אני אקח את הילדים שלי לעמק ישראל, אז אני קודם בא לתוכנית, אחרי זה אני עושה כל מיני חישובים. הוא כל חודש, חופשה בחול באירופה, למה לא? מגניב. ועוד בסוף מתברר שיש מצב שאני שילמתי את זה.
טוב, אפשר להתקדם, מכיוון שמדובר באמת, אתה לא מצליח פשוט להבין מילה מה שאני אומר, אז אפשר להתקדם?
תתקדם. זה פריקה.
יש לך עכשיו ערוץ חדשות, תעשה תחקיר, מה אתה רוצה ממני?
בסדר, נבדוק את העניין. נבדוק.
שרים בממשלת ישראל... כל הזמן, כשהם טסים על חשבון הציבור למשימות, והמשימה של לפיד במקרה הנוכחית הזו הייתה בעלת חשיבות אילאית, טיסה על חשבון הציבור, איזה שטויות, איזה שקרים, כמה אפשר. אז אם הוא לקח את אשתו ליהי לשישי שבת שהיו באמצע, כמובן על חשבונה בוודאות של 1,000,000%, זה סבבה לגמרי. אני, זו דעתי. אפשר להתקדם?
אני מה ששמעתי שהוא יצא לחופשה, פתאום עכשיו מתברר לי שהוא גם עשה פגישות. הוא יצא לחופשה, כשבן אדם יוצא לחופשה הוא משלם על החופשה שלו, זה מה שאני מכיר, זה מה שקורה בדרך כלל במקומות עבודה. עכשיו מתברר שהוא עשה גם פגישות, אז אני מבין שיש מצב ששילמו לו על הטיסות, זה הכל.
לא, עכשיו לא מתברר שום דבר. עכשיו חובבן שטוען שהוא עיתונאי שמגלה עכשיו שהיו פגישות, הרי אני בתוכנית הזו דיברתי איתך יום יום, יום אחד לפני 3 ימים אמרתי תראה איזה יופי, הבריטים לטובתנו, תראה את ההצהרה המשותפת של לפיד עם שרת החוץ, תראה מה בוריס ג'ונסון אמר בהדלקת נרות, אמרתי כאן לך, האיש שלא מקשיב לשום דבר אף פעם חוץ מלעצמו, אחר כך למחרת הוא טס לעמנואל מקרו, מה אתה עושה כל היום? אתה לא רואה חדשות? השליחות הזו היא חשיבות שלה עצומה. אם הוא החליט לנצל את זה שהוא באירופה, ולקחת גם את לי על חשבונה, זה סופר לגיטימי. כל מה שאמרת עכשיו, מעליב אותך, לא אותי. אני יכול להתקדם בבקשה?
אז רגע, היה לנו שטויות, שקרים, חובבן, לא מקשיב.
ומעליב.
מה אתה עושה כל היום? אוקיי.
ומעליב.
בוא נתקדם, כן.
מעליב גם היה.
אני מבין שגילת נסע וזה לא נוח, אבל לא צריך ישר, על הבוקר, כללות, סופרלטיבים, העלבות, זה, להרים את הכל, להתעצבן. בין, הכל טוב, בוא, נזרום, בכיף, בסבבה. הכל נחמד, הצגה.
אתה רוצה לחנך אותי עכשיו?
איך אמר ברנרד שואו? העולם כולו הצגה, איך זה היה שם, כן? בוא נתקדם, בוא.
נשמע שלי, אתה לא תחנך אותי. לא תקבע, לא את הטון שלי, לא מתי אני אתעצבן ומתי לא. מה לעשות? כשאני נתקע לא בבורות או בטיפשות, אני מתעצבן, מה לא? ככה אני בנוי.
אז יש לנו גם בורות, ואני חושש לבריאותך, בן. מה יהיה?
לא, אל תחשוש לבריאותי, אני בוא, יש לי גנטיקה מצוינת.
לא, אתה לא צעיר, אבל אתה יודע, זה לחץ דם וכל הדבר הזה, זה חבל. בוא נרגיע.
אוקיי. נתקלתי, כל הנאום שלך הקודם הוא נאום של בורות או רשעות או טיפשות. אחד מהשלוש או כל השלוש ביחד. מכיוון שאתה יודע שנתניהו לקח את רעייתו, אגב על חשבוננו, לכל נסיעותיו, ואני מדבר איתך על מאות נסיעות, מכיוון שאתה יודע כמה הנסיעות האלה עלו, לא שמעתי אותך אז מצפצף, מכיוון שאתה יודע, אתה יודע מצוין, ששר חוץ שנוסע לשליחות כזאת חשובה, אם הוא לוקח, אם באמצע יש וויקנד, והוא לוקח את אשתו על חשבונה, זה סופר לגיטימי, ואתה ממשיך לדוש בזה, זה או בורות, או טיפשות, או רשעות, או הכל ביחד. כמה פעמים אתה צריך שאני אגיד את זה?
למה אתה כל כך כועס, אבל למה? מה כעס? אז הבוקר טיפה קשה.
ינון,
טיפה קשה.
הבוקר
צריך להתמודד עם קשיים בחיים, גם, אתה יודע, בניחותה. דברי חכמים בנחת נשמעים.
ודברי טיפשים?
גם בנחת, הכל בנחת.
אז יש לי חדשות בשבילך. אתה חוזר על זה כל פעם מחדש.
דברי טיפשים בקללות ובהרמת הכל. אין לך מה להרים את הכל ואין לך מה לטנף.
אתה חוזר על זה.
טוב, תתקדם, נו, יאללה, תתקדם.
אתה חוזר על זה כל פעם מחדש. אתה לא תחנך אותי.
טוב, נו.
אתה אל תדאג לבריאותי. לדעתי, מי שצועק בתוכנית הזאת יותר, ואפילו מודה בזה בעצמו, זה אתה. והבוקר הזה מבחינתי הוא בכלל לא קשה, כי כתבתי מאמר ביקורתי ונוקב, דבר שאני לא רואה בערוצים שאתה משדר בהם, נגד הממשלה ששמחה אותי מאוד בהקמתה, ומשמחת אותי מדי יום במה שהיא עושה. ביקורתי ונוקב, ואני חדור הרבה מאוד ביקורת בבוקר הזה, כי פשוט, אתה יודע, אצלנו גם מבקרים מדי פעם. אז אם אתה חושב שזה, אם אתה חושב שזה בוקר קשה מבחינתי, יש לך בעיה?
אבל מהר מאוד חזרת לעמדת השופר, שזה יפה. הסנגור, הלפיד, וכל זה, מהר חזרת לפוזיציה. זה שזה יפה.
לא חזרתי לשום פוזיציה, אמרתי לך עובדות. באותו מאמר שלי שמתפרסם הבוקר, יש ביקורת קשה גם על לפיד. תפסיק
לשקר. איזה עובדות? אני העליתי שאלה מי שילם על הנסיעה.
לא, אתה לא עולה את השאלה.
העליתי שאלה, כן?
אתה קבעת שלפיד טס לחופשה לחשבון הציבור.
ממש לא, ממש לא.
תוך כדי התעלמות, תוך כדי התעלמות מהעובדות, פשוט מאוד.
זה ממש לא נכון, ממש לא קבעתי. העליתי את השאלה, ואתה נורא נורא התעצבנת מזה. אז אני אומר לך שדברי טיפשים לא בנחת נשמעים. אז בוא תתקדם, יאללה.
סבבה, אני ביקשתי להתקדם מזמן.
תתקדם כבר, נו, יאללה שלך. תתקדם. בוא נשמע משהו נחמד. אתמול במליאת הכנסת, כן, אחמד טיבי על הדוכן ומנסור עבאס בעמדת היושב ראש. שים לב למה שמתפתח, זה בשעשע.
בבקשה. אני חושב שתיאור הצגת חוק כזה כמעשה תיאטרלי הוא תיאור מביש. אתה לא אמור לנהוג ככה עם הצעת חוק חברתית.
אני לא מדבר על הצעת החוק.
לא.
אני לא מדבר על הצעת החוק. אני מדבר על ההתנהלות.
נחים.
אני מדבר על ההתנהלות במליאת הכנסת. זה לא שייך להצעת החוק.
אז אל תטיף מוסר.
זה לא שייך להצעת החוק.
אל תטיף מוסר לאף אחד כאן. אתה תצביע נגד.
זה לא שייך להצעת החוק.
איימן יצביע בעד. עאידה תצביע בעד. אוסאמה יצביע בעד. ועופר יצביע בעד.
هاي مسرحيه.
مسرحيه انت بتعملها الان.
عود هالتصقع.
اللي انت كل مره بتقول حكومه الليكو
مسرحيه ثانيه.
صوت صوت مع اللي
كمل في المسرحيه تبعتك يا ابو كامل.
انت كل مره يا
كمل في المسرحيه
كل مره. ما انت كنت
كذا زي ماشيخ كان.
אז למה צריך לענות גם את הצופה, את המאזינים שלנו?
לא, זה מצחיק, נו, זה מצחיק.
מה אתה מנסה להוכיח?
המסעדה הגדולה, נו.
המסעדה הגדולה, אוקיי. אני פשוט לא מבין ערבית. בוא נאמר, איך היה נתניהו בשעתו אומר, אני לא מתערב לשמאל איך הם מחלקים את המנדטים. אני לא מתערב לערבים, איך, על מה הם רבים ואיך הם מחלקים את המנדטים שלהם, בינם לבין עצמם.
יפה, טוב, מה עוד?
יש הרי בסוף, יש פה אירוע דרמטי מאוד. אם הייתי מכסה את המגזר הערבי, האירוע הדרמטי הזה הוא ההתפצלות עכשיו של האלקטורט הערבי. אגב, אתמול, לא זוכר כבר עם מי דיברנו, שאתה אמרת, לאיסאווי, שרוב הערבים מצביעים משותפת, אתה טעית. חלק גדול מאוד מהערבים לא מצביעים. הרי אם לערבים, אם הערבים היו מצביעים במדינת ישראל, אתה יודע כמה מנדטים היו להם? 25. הם 22% מהזה. לכן,
21, כן.
זה היה 21%, 24 מנדטים. ולכן רוב הערבים לא מצביעים, לפי הניתוח שלי, בגלל שרוב הערבים זה עפיף אבו מוך ועיסאווי פריג', והם לא, הם לא רוצים ללכת עד כדי מפלגה ציונית.
מה פתאום? נו באמת, רוב הערבים זה עפיף אבו מוך. תעשה לי טובה, נו באמת.
החלק שלא מצביע, זה חלק שרוצה לחיות פה.
מה פתאום? זה חלק שבכלל אין לו שום אמון במדינה, זה בדיוק הפוך מעפיף אבו מוך.
אז אני חולק עליך, אבל לא...
אז אתה יכול לחלוק עליי, אבל זה, תבדוק את זה. כאילו, איך אתה אומר? בורות מוחלטת בלהבין את החברה הערבית.
בסדר, אז אני חושב שאני לא בור מוחלט, אני חושב שאני מבין את החברה הערבית, אני מאוד מאוד מבין את החברה הערבית, והרוב העצום של הערבים שאני נתקל בהם, בבית החולים, במרפאה, אצל רופאי השיניים, בבית המרקחת, ובכל מקום אחר.
זה הערבים שאתה נתקל בהם, רוב הערבים, אבל אתה לא נתקל בהם. רוב הערבים. עפיף אבו מוך, ברור, רוב הערבים עובדים בהייטק.
זה רוב הערבים.
Give me a break.
זה רוב הערבים. ובכל זאת מה שקורה, למה אתה צועק?
לא יודע, יצא לי, אין לי קול מההתגרות הזאת.
בכל זאת מה שקורה זה דרמטי. כי מנסור עבאס עשה מהלך באמת ברמה היסטורית, והחליט שהוא זונח את כל האג'נדה הלאומית והלאומנית, והולך על אג'נדה אזרחית, ומעניין אותו להשתלב במדינה הזאת ולקבל את מה שמגיע לו. ואחמד טיבי וחבריו נשארו בצד השני, שאנחנו מכירים ולא אוהבים. והקלש הזה הוא קלש, אני מאוד מקווה ומתפלל, למרות שאני מיודד עם אחמד טיבי המון שנים, מתפלל שערבי ישראל ילכו לכיוון של מנסור
עבאס. בינתיים אנחנו רואים כמה באמת הערבים פה רגועים, רק אתמול באמת ערבים ראו, תשמע, אני רוצה לציין לשבח את הערבים ברמאללה אתמול, שראו יהודים ולא רצחו אותם, נכנסו שני יהודים לרמאללה, ולא רצחו אותם, איזה יופי, בוא נה, כל הכבוד להם, הם ראו יהודים, והתגברו על היצר שלהם, ולא רצחו אותם, זה ממש חסידי אומות העולם, צריך לטעת עץ על שמם בהר הרצל, לא, אתה לא, לא, ראיתי שהם משבחים אותם וכל זה, יפה מאוד, כל הכבוד, לא מובן מאליו.
משבחים מאוד את הרשות הפלסטינית, וטוב שכך, ואת המנגנונים שתוך דקה וחצי הגיעו לשם וחילצו אותם. תשמע, אני מבין שאתה בשוק, אבל הם שונאים אותנו, אתה יודע את זה. ואני גם הייתי שונא אותנו אם הייתי פלסטיני. אולי אפילו יותר, כי אצלי הרגשות הם מוקצנים, כמו שאתה יודע.
לא, אבל אתה מדבר על המשתנים הערבים, ונעשה שדה תעופה יהודי-ערבי, בוא נפה הכל בוער, הערים המעורבות, לא, רמלה ולוד, ואקו, והגליל, והדרום, זורקים אבנים, ומזרח ירושלים, ושער שכם, ויהודה ושומרון, ולובן השרקיה, וזה, והשרקיה, והצ'רקסיה הכפולה, ואתם כן, ואפיפה בומוך, ואני רואה אותם והם רופאים, בטיפת חלב, ראיתי ששמו זריקה גם לתינוק ערבי, נו באמת איפה אתה חי, אלוקים שישמור, ולא הרגו ולא רצחו אתמול יהודים, איזה יופי, איזה יום נפלא, בוא נעשה יום, יום ציון יורצייט שלא רצחו יהודים.
ממש אין לי מושג מה אתה רוצה, כאילו, אתה יודע, אני מנסה, ובוא נאמר שניסיון חיים יש לי. מעבר לטון הילדותי והלא חשוב מה עוד, ולהצגה שאתה עושה, הרי כמו, איך אמרת מקודם, אמרת בגילוי לב, ציטטת את ג'ורג' ברנרד שהוא, אתה בתוך הצגה, אבל אין לי מושג מה אתה רוצה.
מה אני רוצה?
לא, אין לי מושג, כאילו, אני חושב שהפלסטינים, קודם כל, לא שום דבר לא בוער. המדינה הזאת במצב טוב, טפו טפו. לעשות עכשיו, לצייר את הדומסדי, את התסריט הדבילי הזה, זה לא נכון, אתה יודע שזה לא נכון. ואם כבר, יש אובדן גדול מאוד של משילות בצפון ובדרום, שעכשיו מנסים להתמודד איתו, אתה יודע מי עשה אותו. אתה יודע מי חתום עליו. אתה יודע מי אחראי עליו, נכון? אתה יודע או לא יודע? להגיד לך?
בוא נזרק במשחק, אני זורק נושאים ואתה מקשר אותם לביבי.
להגיד לך? להגיד לך מי אחראי על זה? אוקיי. ההפקרות שנמצאת פה, ואגב, אם כבר אנחנו מדברים על נושא רציני, אז אתמול, בתוך בליל הנסיעה לחוץ לארץ, והתמונה הזאת מבלפור, אתמול שמעתי הודעה מאוד 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 טובה של ראש הממשלה בנט ושר ביטחון הפנים עומר בר לב, שהחליטו סוף סוף באיחור של 74 שנה, לא פחות, כי היחידה הזאת הוקמה לא ב-48, להכריז על הימם כיחידה הלאומית למלחמה בטרור, להכפיל לתקציב הימם ולהשקיע בימם אמצעים רבים מאוד, כדי שביום פקודה עם חלילה באמת הכל עיוור, כמו שאתה מנבא, תהיה לנו יחידה מקצועית שאינה סיירת מטכ"ל. עכשיו, למה אני חושב שההחלטה נהדרת? כי למרות שבנט הגיע מסיירת מטכ"ל ואומר בלב הוא מפקד סיירת מטכ"ל, סוף סוף נפטרנו מהמצ'ואיזם הזה שהופך את סיירת מטכ"ל לחזות הכל. סיירת מטכ"ל עושה את הדברים האלה הרבה פחות טוב מהימ"מ. סיירת מטכ"ל יש לה תפקידים אחרים שאתה מכיר אותם.
הנקודה היא האגו כאילו?
לא, הנקודה היא הרי, אתה הרי מה, למה הימ"מ כל כך טובים?
לא, אתה מתרגש כאילו שלא עושה את סיירת מטכ"ל לחזות הכל, כאילו שהאגו של סיירת מטכ"ל זה הנקודה שצריך לקפד פה.
האגו של סיירת מטכ"ל, ובעיקר לא של סיירת מטכ"ל, בסיירת מטכ"ל יש לנו טובי בנינו, של הקברניטים שחלק מהם הגיעו מסיירת מטכ"ל, זה היה כל דבר שהיה כרוך באירוע טרור ובני ערובה, להטיל לתוכו את סיירת מטכ"ל במקום את הימם. חברים, בסיירת מטכ"ל רוב הלוחמים יש להם ניסיון של שנה, שנה וחצי, שנתיים. בימם אנשים עושים את זה מגיל 18 עד גיל 50. הם הכי מקצועיים בעולם, התוצאות שלהם הכי טובות. זאת היחידה ספציפית לנושאים האלה, וטוב מאוד שסוף סוף החליטו את ההחלטה הזו. זה שווה אייטם נפרד, כן? אבל זו דעתי בסך הכל.
בסדר גמור, טוב. רבותיי, הגענו לשלב הכותרות מוואלה, כמעט לינץ' ברמאללה, פלסטינים תקפו שני ישראלים והציתו את רכבם, בכירים במערכת הבריאות נגד בנט בעקבות נסיעת משפחתו, לא נותן דוגמה אישית, וריאנט אומיקרון, מקרה ראשון של זן הקורונה החדש, זוהה גם בארצות הברית. אוקיי, יפה. יופי של כותרות. יאללה, פרטוש, דיווחי תנועה בבקשה. תודה, אוהב דקל.
אתם מאזינים ל ינון מגל ובן כספית.
יוסי יהושע, ידיעות אחרונות, שלום.
שלום, בוקר טוב.
אתה מפרסם הבוקר שישראל רוכשת ציוד ב-5 מיליארד שקלים או דולרים?
בשקלים זה קצת יותר מ-5 מיליארד שקלים, וזה תוספת על פרויקט ההצטיידות שידענו עד והכרנו עד עכשיו, והוא מעניין כי הוא כולל שני רכיבים חשובים. אחד, פצצות חכמות ובכמויות גדולות, ושתיים, תוספת משמעותית למיירטים של כיפת ברזל. זה בנוסף למיליארד דולר שבני גנץ סגר עם האמריקאים לפני מספר חודשים, שזה היה תוספת אחרי לסגור את המלאים אחרי מבצע שומר החומות. וכל זה חלק מתוכנית ההכנות למעגל שלישי, עכשיו במסגרת ההכנות של מדינת ישראל, האפשרות של האופציה הצבאית שתהיה על...
תגיד, אבל מה הקטע שמדליפים לך את זה? כאילו מה, כל היום תפסו אותנו, תפסו אותנו, הישראל נערכת, ישראל מתאמנת, ישראל מצטיידת, ישראל מתאמנת, אתם רוצים לראות, תראו מה אתם כל היום מוצאים...
קודם כל, תראה, אנחנו חייבים לשדר, מדינת ישראל גם חייבת לשדר לצד השני מהי רמת המוכנות, והיא לא הייתה גבוהה עד השנים האחרונות. שמעתי את בן מדבר על זה במהלך השבוע האחרון, כי בתוכנית הרב שנתית הקודמת אצל הרמטכ"ל הקודם גדי אייזנקוט, הוחלט להסיט את הכסף, את התקציב ממעגל שלישי, ולהעביר אותו בעיקר ליבשה.
מי היה שר הביטחון?
היו כמה שרי ביטחון, אבל זה דירקטיבה בעיקר של ראש ממשלה, ובעקבות הסכם הגרעין שהאמריקאים היו חתומים.
כן, אבל זה מי זה? הליברמן, בנט, גנץ?
לא, אם אתה רוצה לחזור למי היה ראש ממשלה בעשור האחרון, בוא ניקח את זה.
שר ביטחון, לא ראש ממשלה.
כן, אבל זה דירקטיבה של ראש ממשלה, אמר לך את זה הרגע, וגם אתה יודע את זה.
איראן זה ראש הממשלה.
לא יעזור לך, יוסי, זה לא יעזור.
לא, אבל מה זאת אומרת? תקציב משרד הביטחון לגמרי זה, אתה יודע, יש פה איזה...
תקצוב איראן זה ראש ממשלה, נקודה סוף.
זה מחוץ לתקציב, הסיפור הזה, מה שהם קיבלו עכשיו, לא נמצא, זה נמצא בקופסה נוספת, שאושרה ביום ראשון האחרון. לא קשור לתקציב שאושר במסגרת תקציב המדינה.
יוסי.
זה קופסה נוספת.
תן לי לשאול אותך משהו. קודם כל, מי הדליף לו, כן? התוספת של 5 מיליארד שקל מוכרת. יוסי הביא עכשיו את הפירוט של מה שקונים, שאני גם מכיר את זה, וטוב שיוסי הביא את זה.
שיתנו גם את שמות הטייסים, וזהו. משה ב-F-15i, וציפי באביר. אדיר, אביר, איך קוראים לזה שם?
איזה יופי.
אדיר.
איזה יופי של רמה. תשמע, יוסי, אותי מעניין. קודם כל, ברור שאנחנו פה בתחזיקו אותי, מכיוון, כן. מכיוון שהאמריקאים לא שמים אופציה צבאית, מה שנקרא, משמעותית על השולחן. ישראל נאלץ לעשות את זה. אבל אותי מעניין, מה שאתה תיארת, זה להתגונן בעצם מהתגובה של חיזבאללה עם המיירטים ופצצות מדויקות. השאלה אם אנחנו, ואת זה אתה לא תוכל פה לפרט, אבל אני מניח שאתה יודע, אם אנחנו גם מנסים לשדרג את האופציה הצבאית שאמורה לפגוע בתשתית גרעין שנמצאת מתחת להרים.
כן, על זה אנחנו עובדים. זה הרבה יותר קשה מאשר שנת 2010 ו-11. אתם זוכרים, אז המערכת הצבאית הייתה ממש ממש דרוכה לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. הדרג המקצועי לא תמך במהלך הזה, היינו בצומת שנקראת פצצה.
מי, אשכנזי ודגן?
כן.
אוקיי.
כולם, כל הדרג המקצועי, ראש מוסד, ראש אמן, ראש שבק, וגם כשהתחלפו, כולם אותה עמדה, ועדיין ראש הממשלה יכול היה לתקוף אם רוצה.
ועכשיו הדרג המקצועי בעד תקיפה באיראן?
אני לא יודע, אני באמת באמת לא יודע, אבל הוא כן מתכונן לאפשרות הזו, במיוחד כאשר אנחנו רואים שהאמריקאים, וזה מאוד מטריד את הדרג הכי בכיר במערכת הביטחונית הישראלית, היציאה של האמריקאים, האירוע שבו האמריקאים חטפו לפני למעלה מחודש בצפון סוריה על האיראנים, את המלאטים, ולא הגיבו עד עכשיו, זה אירוע שמטריד מאוד את ראשי הצבא, כי בסוף תשימו לב, באזור שלנו היחידים שמחטיפים לאיראנים זה אנחנו, ואנחנו עושים את זה בחודשים האחרונים. ואם אני מסתכל,
אגב, החודשים האחרונים בקצב יותר גבוה לדעתי.
נכון, 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 ואנחנו גם מנצלים את מזג האוויר שמאפשר את זה עד שיכנס החורף, גנרל חורף באמת. אבל אני רוצה לחבר את זה ברשותכם, כשמדברים על תקיפה באיראן צריך לזכור את חיזבאללה. האיראנים הקימו את חיזבאללה והשקיעו מיליארד דולר בשנה כסוג של מכה שנייה מול ישראל. וכאן נשאלת השאלה, אם ההשתנות בלבנון בשנה האחרונה, איך תפעל חיזבאללה, מה יחליט נסראללה, ובאיזה אופן הוא יגיב לתקיפה ישראלית אם תהיה. אם בעבר היו משוכנעים בצהל במאת האחוזים שהוא יגיב, עכשיו יש כאלה שסבורים שגם אם הוא יגיב, אולי הוא יבחר תגובה אחרת.
מעניין, זה מעניין מאוד. כי זה בעצם הפקטור המרכזי.
המרכזי ביותר בתקיפה שלנו.
כי לאיראנים עצמם אין איזה, אתה יודע, יכולות מטורפות נגדנו.
נכון, ואתה רואה מה קורה בשנים האחרונות. כל התוכנית הגדולה של קאסם סולימני להתבססות בסוריה כשלה לחלוטין.
כן, אז זה בעיקר חיזבאללה.
אני לא אצליח. וחיזבאללה זה אירוע אחר לגמרי. עם יכולות אש של 2,500 רקטות ביממה, ובתרגיל העורף האחרון הזכנו את השרים שיהיו כ-100 אתרי הרס ביממה. זה אירוע שהעורף לא בטוח, לא חושב שהציבור מבין אותו, ואני לא בטוח שבשנים האחרונות התכוננו, כי okay. עכשיו קונים מיירטים. ואם לפני כמה חודשים שר הביטחון היה צריך עוד מיליארד דולר, זה אומר שבשנים האחרונות לא השקענו אפילו בתחום ההגנה האווירית כמו שצריך, לטובת
המהלך. המלאים שלנו היו במצב נוראי. תגיד, אבל אתה נתת פה כותרת, אני מכיר אותה, אבל פעם ראשונה שאני שומע אותה בקול רם מעיתונאי, שכאילו זה לא מובן מאליו וזה לא 100% בטוח שחיזבאללה ברפלקס מותנה ייכנס באים אמא שלנו, אם אנחנו תוקפים בכירורגית או לא כירורגית באיראן, וזה קשור כנראה גם למצב של לבנון, למצב של חיזבאללה בתוך לבנון, זה מאוד מאוד מעניין, כי אם הוא כן עושה את זה תשוב השאלה, אז אנחנו בברוך גדול, אתה יודע את זה.
נכון, ועכשיו השאלה איך הוא יגיב. תראה, כל מי שאני שומע, כל שנדבר איתו אומר, בסוף אני לוקח את ההנחה המחמירה שהוא יגיב, אבל הוא יכול להגיב באופן סמלי, הוא יכול להגיב לגליל. לא בטוח שהוא רוצה מלחמה all out מול ישראל, כי יש לו הרבה מה להפסיד, הרבה מה להפסיד במדינת לבנון, והרבה מה להפסיד בארגון שלו, כי בסוף מלחמה שלנו מול חיזבאללה, זה אירוע חד פעמי, ברגע שהם תוקפים עם כל okay. היכולות שלהם, ישראל מגיבה בצורה כזו, וביום שאחרי אני לא בטוח שהוא גם ירצה להיכנס לאירוע.
כן, יש לזה משמעות קרדינליות כמובן גם ללבנון עצמה, למה שישאר ממנה. תודה יוסי יהושע, ידיעות אחרונות. תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
הכל אבל, כולל הכל.
תודה.
פרסומות. תחום המוזיקלי.
אתה יודע מי יהיה פה אחרי הפרסומות?
עורך דין ציון אמיר.
לא, בועז רפז. אתה יודע מי חזר? פרשת הרפז.
לא, לפי אלו ליינאפ זה ציון אמיר.
לא, אנחנו מחליפים.
אה, סבבה.
פרשת הרפז שלך חזרה.
חזר לך הרפז. סבבה, נו. יאללה. אני גם חושב שהוא צודק במקרה הספציפי.
אז נדבר איתו. יאללה, פרסומות.
ביי.
אתם מאזינים ל... ינון מגל ובן כסבית.
בועז הרפז, הלו הוא הרפז מפרשת הרפז. שלום, בוקר טוב.
נו באמת, מה עם הקו? לא שומעים אותו טוב.
הוא באיטליה.
עוד פעם אתה באיטליה? בוא ננסה.
מה קורה? אתה רוצה לפוצץ את הסדר הטיעון שהיה איתך?
אני לא רוצה לפוצץ, אין ברירה, המדינה לא עומדת בהסכם. זה סיפור של רוע ואחריות, לא יותר מדי, אחרי 12 שנה של רדיפה אינסופית. מכיוון שההסבר הוצע על ידי נשיא בית משפט בישראל, התקבל על ידי המדינה ואושר על ידי פרקליט המדינה דאז שי ניצן, והמדינה החליטה שהיא לא עומדת פה.
אז בוא תרד רגע, תספר לנו את הפרטים, כי באמת אי אפשר לבוא בטענות למאזינים שלא שולטים בדבר הזה.
בקצרה, כן, מה הסיפור?
בסופו של דבר אתה היחיד שפה... רגע, שנייה, אני אגיד, תשלים אותי, שבעצם שילם מחיר, והגיעו איתך להסדר של אתה מודה שמה במשהו, ואז אתה מקבל עונש של עבודות ציבור, ואחרי שנה תגיש בקשה לביטול הקלון עם ההתיישנות, והם יקבלו אותה, והם לא קיבלו אותה. זה הסיפור?
נכון, נכון, והם ימליצו הפוך.
זאת אומרת, הם הפרו את ההסכם.
בית המשפט. כן, בדיוק. מדינת ישראל עושים את ההסדר, ומפרה את ההסכם.
האמת זה לא
יאמן. אני חושב שזה נקודה סינגולרית שמי שיחתום במדינת ישראל צריך לקחת את זה בחשבון. שהסכם שנקבע בבית משפט ואושר על ידי המדינה ואושר על ידי הכי בכירים במשרד המשפטים, יום אחד, קודם כל באיחור של שנתיים, כי כמובן אף אחד לא יכול לעמוד עם סטופר ועם לוחות זמנים, כי יש מחסור בכוח אדם, ואז מפרים את ההסכם, ושולחים לה.
מה בדיוק הם הפרו?
אוי שיט, לא שומע.
רגע, רגע, אתה נעלמת לנו. תצא מהוותיקן שנייה.
אני, בדיוק היום.
תעלה במדרגות, איך זה נקרא שם המדרגות?
הקפלה הסיסטינית תעלה.
כן, בוא תנסה. כן.
עכשיו אתה שומע אותי יותר טוב?
כן.
קצת יותר טוב.
כן.
תגיד, היה כתוב שם במפורש בהסדר טיעון שאתה תגיש אחרי שנה, שי ניצן, אני מבין, אתה ביקשת כבר במסע ומתן, ביקשת שיורידו לך את הקלון. שי ניצן אמר, לא, אתה תגיש שנה אחרי החתימה על ההסכם, תגיש בקשה, ועכשיו עברה שנה, הגשת. השאלה אם זה מפורש ההבטחה הזו, ההבטחה הזו, איך היא מנוסחת בהסדר הטיעון?
מפורש, הסדר הטיעון לא מולי, אבל מנוסחת היטב. איך אמר לי כבוד השופט צח יוזיאל? לא יקרה. אמנם לנשיא יש גמישות להחליט מה שהוא רוצה, אבל המדינה
מה לא יקרה? מה לא יקרה?
דברי השופט, שהמדינה תפר את ההסכם.
שהמדינה תפר את ההסכם.
החשש שיכול להיות שההסדר בדיוק. בדיוק. יצאתי מבית המשפט לפני שחתנו את ההסדר. תוכחתי עם התובעת שאין לי טענה אליה, הייתה הגונה לגמרי. היא גם המליצה על ההסדר הזה.
לא, אבל בועז, אנחנו קצת בקשה קליטה, אבל אני מנסה שוב כל הזמן להגיע לנקודה. מה הם הפרו?
כן. הם היו צריכים לכתוב לנשיא שהם ממליצים על החנינה. בפועל הם העבירו לנשיא המלצה הפוכה. משרד המשפטים העביר המלצה הפוכה.
טוב, איך אתה תגיד אחרי כמה שנים זה כבר? 12 שנה?
12 שנה, כן.
מה, איך החיים שלך?
12 שנה שנלחמים קשים מאוד, קשים מאוד, כי נלחמים בך כל הזמן פוגעים לך במשפחה, כל הזמן פוגעים לך בפרנסה, כל הזמן מציקים, ואתה חושב שאם אתה מבטר ואומר, אוקיי, אני אשים את זה מאחוריי ותתמודדו אחרי זה, אז ייגמר הסיפור. בפועל זה לא ככה.
אתה חושב שאתה עשית טעות? אתה חושב שאתה קורבן?
אני עשיתי טעות והודיתי בטעויות שעשיתי, זה לא משנה כבר, אחרי 12 שנה הסיפור כבר לא כל כך רלוונטי. עשיתי טעות, שילמתי על הטעות מעל ומעבר, קיבלתי אינסוף עונשים, אינסוף סנקציות שהוטלו עליי, אינסוף נזקים כספיים, אינסוף נזקים משפחתיים.
בועז, אם אתה יכול להגיד בקיצור, א', מה המשמעות שמבחינתך של לא אי-קבלת החנינה, ובית, מה לדעתך המוטיבציה של המדינה? הרי גם המדינה יש לה אולקוס מהפרשה הזאת, אף אחד לא רוצה לשמוע את זה, אף אחד לא רוצה לפתוח את זה, זה יצא לכולם מאחורים, למה הם לא מאשרים את ה... סליחה, רציתי להגיד הפאקן חנינה הזו והולכים הביתה.
תגיד פקקתה.
פקקתה יותר טוב, צודק.
אני לא יודע, זה לחקור את האינטרסים, אני לא מבין. אני לא מבין את האינטרסים.
כבר אף אחד לא נמצא הרי במערכת מהגיבורים.
תגיד, בועז.
מה הבעיה?
לא, יש כמה שנמצאים, יש כמה שכנראה...
שי ניצן פרש.
אולי רוצים לחסום. כן.
בועז.
אני לא יודע, אני לא יודע, כן.
אתה מרגיש שבגדו בך אנשים?
תראה, אינון, אנחנו מכירים את זה, אנשים שיש תקלה בורחים. אני לא מהטבע הזה, ואני לא הולך, וגם לא חשבתי להתנהג בתורה הזאת, מהקיצון של עד מדינה שגם לי הציעו... להיפגש עם עובדים צופר ועד כל הדברים האחרים. מכל אחד שיחיה עם משהו פישל. אם מישהו חושב שההתנהגות שלו לברוח ולהגיד שהוא לא חלק מהעניין והוא לא עשה כלום והוא תמים והוא נקלע לאיזה אירוע, שיהיה לו לבריאות.
על מי אתה מדבר?
הוא ישן עם עצמו בלילה. על כל אלה שהיו נבואים בפרשה. כל אחד יודע את חלקו. אני לא רוצה להחזיר, אני חושב שזה יהיה מתיש, כי זה לא המטרה להחזיר את פרשת הרפז לכותרות. הבעיה המרכזית היא שמדינת ישראל עשתה הסדר אחרי 12 שנה, ברוע, באכזריות, זה מה שהם עושים עכשיו.
טוב, אפרת, בואי נגיש שאילתה למשרד המשפטים, איך הם מסבירים את האירוע, בסדר? טוב, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך, בועז?
צחוק, זה לא צחוק הגורה, אבל בעניין הזה, ביקשה הטובה טוני גולדנברג שאני אשנה את בקשת החנינה. היא ביקשה וקיבלתי את המלצתה, היא כתבה את בקשת החנינה. ומשרד המשפטים מחלקת חנינות, עוד מדווח לעיתונות שבקשתי חוצפנית. אז שהיא תפנה את זה לטוני גולדנברג שכתבה את בקשת החנינה בעצמה, ואני הסכמתי לחתום עליה כמו שהיא ביקשה.
מוזר.
טוב, בועז הרפז. מפרשת הרפז, תודה רבה שדיברת איתנו.
בהצלחה.
אנחנו נגיש שאילתה ונעדכן את התשובה. תודה.
תודה רבה.
תשמע, זה לא יאמן. אנשים פה עוברים סרטים.
כן, תשמע, זה הפרשה הזו, בוא נאמר, צדיקים גדולים אין בה. זה לא שהוא לא הרוויח ביושר את מה ש... הוא גם יצא מאוד מאוד בזול, אבל אם יש הסדר טיעון, ואמרתם, תגיש בקשה לחנינה אחרי שנה ונקבל אותה, אתם לא עושים את זה, אני לא מבין מה עובר לכם בראש.
כן,
מה
מוזר.
מה הבעיה? כאילו, מה? עכשיו רצון להניש אותו עוד, את בועז הרפז?
לא, זה... מה זה הדבר הזה? גם חתמתם על משהו, תקיימו את מה שחתמתם. מה זה ההתנהלות הזאת? מה, אנחנו בסוריה?
בוא נעשה כוכבית, צריך עיון, לא בדקנו את זה בצד השני.
אז הנה, הגשנו שאילתה.
מסתמכים עכשיו על דבריו, בוא נראה.
הכי, זה הכי פשוט. שאילתה, שלום, לכבוד משרד המשפטים, הנידון, בועז הרפז.
ישר זורקים את זה.
טוב, יש עוד שעה. אתה תעמוד בזה, או שלקרוא לנתן לשלוח להוד השרון?
אחי, בוא, אתה רוצה דרבי מי מת קודם? אתה לא, לא, לא תנצח. היתרון שלך עליי בשנים מצומצם מדי.
בסדר.
מסתכל על אבא שלך ועל אבא שלי.
לא בהכרח מעשה אבות סימן לבנים.
אני חושב שכן.
עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כסבית. 1, 2
מה קורה?
סך הכל דבש.
בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. להתעורר אנשים, להתעורר. סוף השבוע הגיע, שבס, שבס. אם היה לי כוח, הייתי יוצא לשוק וצועק, שבת היום. מי כתב את זה?
מה, לא הבנתי, אין לך כוח?
לא, יש שיר כזה.
לא, אמרת אם היה לי כוח.
אילו היה לי כוח, אילו היה...
אילו היה לי כוח, זה
השיר. זה עכשיו, כן, זה השיר.
אני לא רוצה, חשבתי שאתה אומר על עצמך, אילו היה לי כוח.
בחרת שיר סיום, הבנתי.
לא?
לא?
מי?
לא דיברתם על איזה שיר או משהו? לא, עבר לי ליד האוזן איזה משהו. טוב, בסדר.
שימו שיר של אלימוער, זה היה לנו 15 שנה למותו השבוע.
אוקיי.
לא בחרתי.
טוב.
אבל מצד שני, ראיתי אתמול כמה ציוצים מעניינים בין היתר שלך, שאפשר אפילו לנתח אותם.
ציוצים של ינון מגל, אנחנו צריכים אות. סטגדם, סטגדם, בום, כן.
טח, כן. אז העלו את התמונה הזו של ראש הממשלה בנט פעם ראשונה, מסב לו להנעתו על הקורסה, סליחה, על הספה בחדר המגורים בבלפור. ברקע מאחוריו רואים את חדר העבודה של ראש הממשלה. אני הייתי לא מעט פעמים במקומות האלה, עד לפני 11 שנה. לא, דווקא, אתה יודע, כשהוא נבחר, הרעיון הראשון, כשהוא חזר לשלטון 2009, נתניהו נתן למאיה בנגל ולי במעריב. בכל אופן, אתה מצייץ את התמונה הזו, ומוסיף, מזמור לאסף אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעיים. עכשיו, אני, שאני די... למה זה כל כך מצחיק?
כי זה... שמתי קריצה בסוף, בוא, תגיד את האמת. הפעם, אני לומד מטעויות, לומד מטעויות.
הקריצה זה אפרופו למה אין יום...
שאני בעד אלימות נגד נשים, כן?
הקריצה. תשמע, אני בטוח שכשהרבנים הוציאו דין רודף לרבין, אז פשוט יגאל אמיר לא ראה את הקריצה. בכל אופן, הלכתי לבדוק מה זה המזמור הזה. ודיברתי עם חבריי החרדים, קודם כל שלחו לי אותו.
בעצם יש לנו כבר פרשנות על הציוטים.
ברור.
זה יפה, הצליחה שאני קוטע אותך, אתמול, אתה יודע, כל הזמן מתקשרים אלי תלמידי ישיבה, 11:30 בלילה ומעלה, תמיד זה איזה תלמיד ישיבה.
אני מתנצל שבשבועות האחרונים אין לי סבלנות, אני לא עונה כבר, נו.
אז בקיצור, הוא אמר לי, תקשיב, אתה לא מבין מה קורה פה. הוא לא אמר לי איך קוראים לו, הוא רק אמר לי, תקשיב, אני מאחת משלושת הישיבות הכי תותחיות במגזר החרדי. אתה לא יודע מה קורה, אנחנו שומעים את התוכנית שלכם כל יום, ובלילה, ב-12 בלילה, יש פלפולים, כאילו, מי צדק, מי אמר, מי זה, והוא אומר, וזה כבר נכנס, הוא אומר, לתוך הלימודים שהם לומדים, ונגיד, יושבים בחברותה.
זה ליבה בעצם.
מה זה?
זה לימודי ליבה.
כן, אז הם יושבים, נגיד, הוא אומר, נתן לי דוגמאות, אז הוא אומר, נגיד, אחד מדבר, אומר זה, ואז החברותה שלו, אומר לו, טוב, כל מה שאמרת זה הכל קשקוש וקושקש.
לא, זה גדול. תראה, יש להם הרי בדרך כלל, אפרופו מהלך רפורמה מדהים, שהולך, ואני מקווה שלא ישתפן לעשות שר התקשורת יועז הנדל, שהולך לבטל את הקטע הזה של המונופול של ועד הרבנים וואטאבר, על המספרי סלולר. דיברנו על זה שלא תוכל לדעת אם מתקשרים אליך מספר כשר או לא. אז יש להם הרי נוקיות פשוטות של פעם, אתה מכיר את זה?
כן.
אז יש להם איזשהו שירות, הרי הם יודעים לעקוף כל דבר, כל מגבלה, כל מחסום. החרדים זה פשוט עולם ומלואו של קומבינות הישרדותיות שעוקפות להם את כל מה שהם לא יכולים ואנחנו כן. והם מקבלים איזשהו, בקיצור, הם יכולים לשמוע את התוכנית דרך ההפקה נוקיה הזו, גם באמצע הלילה. זה איזשהו פלא טכנולוגי שאני לא יודע זה. בקיצור, אז בפרשנות, אז הסבירו לי שהמזמור הזה, הוא מדבר על חורבן ירושלים ובית המקדש על ידי אויבי ישראל וההרג הגדול שנעשה בעם היהודי, ואתה בעצם משווה, אני ממשיך פה את הפרשנות, את בנט שבסך הכל ישב על הספה בבלפור לגדולי אויבי ישראל, נבוכדנצר, אנטיוכוס והרשימה ארוכה. ובעודי מתענג על הציוץ הזה, הגיע מאור אחר, אחד האנשים הבאמת יותר דגולים שכף רגלו דרכה בכנסת ישראל מאז המצאת הפרלמנט, שלמה קרעי שמו,
כן.
ומצייץ על הנסיעה של גלעד בנט, גם ושתי לא הקשיבה לאחשוורוש, להיות כל איש שורר בביתו. וגם כאן אני פרשנות, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה וככתבה ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו. מה הפרשנות? אני עכשיו מקריא מכתבי קודש, כן? שכל איש סוגריים גבר יהיה שורר, שולט כמו שר בביתו, באשתו, ויוכל לדבר בלשון עמו ואשתו עם מעם אחר. אז קודם כל יכול להיות שקרי רומז פה דבר שלא ידענו, שגלעד בנט היא שיקסה. אבל מצד שני, אני יודע שראש הממשלה היחיד שהיה נשוי לשיקסה זה ביבי. אבל אולי אני לא יודע הכל.
לא, היא עברה גיור.
קונסרבטיבי.
תקשיב, קודם כן. כל, לגבי הסיפור של התימו את חל קודשנו, שבנט תימה את חל קודשנו ונכנס, התיישב על הספה של שרה בבלפור, שזה דבר שלא יעשה, כן? בכל זאת, אתה יודע, זה ספה של שרה, ואנחנו לא מקבלים את זה שאנשים אחרים ישבו על הספה הזאת, אבל בסדר, תימה את חל קודשנו. אני רוצה להקריא לך משהו שמישהו שלח לי, שכתב במעריב בזמנו, על יכול להיות שהסיר אהוד אולמרט עבר עבירה פרוצדורלית ולא עמד בסיכומיו עם שבס, זה על הספר, אתה זוכר שנכנסו, עשו פשיטה על זה וזה וזה. נגיע למשפט הרלוונטי. מר ניצן, אתה החרמת מחשבים ובהם כתבי יד ולא הססת לשלוח שוטרים לביתו של עורך ותיק ולהחרים מחשבים גם עם ביתו הפרטי. אתה גררת עורכים ועיתונאים ותיקים לחקירה במשרדי לה, ופה הפאנץ', אתה תימת המקומות שאמורים להיות בית המקדש של הדמוקרטיה וחיזקת את כל אלה שכבר רואים בעיתונות עצמאית וביקורתית פשע נגד המדינה.
נו,
מי כתב?
אני מניח שאני.
יפה.
אגב, אני עומד מאחורי כל מילה.
יפה, אז רק
יודע למה,
על הלשון של דימה את החל קודשנו,
ברור?
אני לא אני הראשון שישתמש בה.
לא, 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 אני לא הבאת את זה משום פסוק. עם כל הכבוד, אני לא הכרתי בכלל את הפסוק הזה. ולכן למה שאני כתבתי, אין משמעות כלשהי, למעט המשמעות המילולית הפשוטה. ועכשיו אני אספר לך משהו שאולי שכחת. במסגרת, אני חושב שהמצוד הזה אחרי הספר של אהוד אולמרט זה היה אחד הרגעים הכי, תשמע, זה לא היה כזה חשוב, אבל זה היה בעיקר מגוחך. ובמסגרתו מה עוד לקחו בהוצאת ידיעות אחרונות?
נו.
את הספר שלי על ביבי, לפני שיצא.
אה, באמת?
כן. מצד אחד זה עצבן אותי, מצד שני, זה עשה לי פרסומת לספר, אתה יודע, תכף יוצא ספר נתניהו. אז כתבתי, ואני עומד מאחורי כל מילה, ואני כבר, תשמע, אני רוצה לעשות לך ספוילר. אתה כל הזמן שולף, אני 35 שנה עיתונאי, אני מעריך שאם הייתם רציניים ועובדים באמת, הייתם יכולים למצוא משהו כמו בין 200 ל-300 אלף מילה שהיום אני מתחרט עליהם. לא בטוח שזה שווה את האנרגיה. אני לא מועמד לכלום. אבל אפרופו הספה של זה, אתה יודע שבזמנו פרסמתי, אחרי שאביה של הגברת נפטר, ואני עוד לא ידעתי שזה בסוף גם יגיע לדוח מבקר מדינה של אלפי שקלים על נרות, היא הפכה את כל הבלפור הזה למאוזוליאום, מלא מלא נרות נשמה שדולקים כל הזמן. הקורסה הזאת שאביה ישב עליה, שמואל בן ארצי, זיכרונו לברכה, מורה לתנך, ישב עליה בפעם האחרונה, לפני שהוא מת, הפכה להיות קורסה קדושה, אסור היה להתקרב אליה. מישהו פעם התיישב אליה בטעות, ומה זה חטף צווחות. ועכשיו אולי בנט יושב על הדבר הזה בכלל, אז לך תדע מה קורה בכלל עכשיו בקיסריה. לא דיברנו אתמול על זה שמשפחת התורם סיימון פליק תרמה את הווילה שלהם בשכונת ניות בירושלים לטובת המשפחה המלכותית לשעבר. לא הגבת.
חברים, ככה זה אצלנו חברים. גם אני הייתי אצל דדי ברנע, ראש המוסד, הייתי אצלו בדירה שלו בניו יורק, ישנתי על הרצפה, כי היה לו חדר וחצי. אתה מכיר את הישראלים האלה שמתעלקים על ישראלים אחרים?
אתה עושה צחוק? אתה עושה צחוק.
מה זאת אומרת?
אתה פגעת בי עכשיו.
למה?
כי אני חייתי בניו יורק, אני הייתי הישראלי שישנים אצלו. עד שהתקשר על היום אחד, תקשיב, זה בלתי אפשרי. רק העם הישראלי מסוגל. התקשר על היום אחד בן אדם שעבד במעריב.
כן.
מעולם לא נפגשנו או דיברנו או שתינו קפה. אני ידעתי שהוא עובד במעריב, הוא היה אפילו יותר ותיק ממני, והוא ידע שאני שליח מעריב בניו יורק. והתקשר אליי, אתה יודע, זה לא היה תקופה של סלולר הביתה. מה נשמע? מה שלומך? אני כבר התחלתי לחשוב. לא, תקשיב, בתאריך זה וזה, אני בא לארבעה ימים בניו יורק, אני יכול לבוא לישון אצלך, נכון? אמרתי לו, לא נכון. ובזה זה נגמר, מאז לא דיברנו יותר.
לא, זה הכי מצחיק, זה מגיע לרמות של אני חבר של זה, קיבלתי את הטלפון שלך מההוא, אני מגיע לניו יורק, יש מצב שאני ישן אצלך שבוע, אבל אין לי מיטה, לא משנה, אני אשן בסקש בסלון. לא, זה אין לי תאר.
גרתי בדירת חדר וחצי, לא, חדר שינה וסלון בצ'לסי, והיה לנו כלב גולדן רטריבר, הוא היה את הפונגו, השם יקום דמו. הוא היה התירוץ שלי. תשמע, יש לנו כלב
רגע,
גדול בדירה.
רגע, אני רק רוצה להגיד לך, שאני, עצם זה שאת, בזכות הציוץ שלי, אתה הלכת ונכנסת לכתובים, כן, ולספרי קודש, והתחלת להתפלפל קצת בתורה, אני כבר רכשתי את מקומי בעולם הבא, אתה מבין?
אז אני מציע שתיגש לשם כבר, וזהו. לא, קודם כל, אל תגזים, לא הלכתי. סימסתי לכמה מחבריי חרדים, והם שלחו לי את זה על כפית. ואגב, לא סבלתי, קראתי את כל המזמור הזה. אבל תשמע, אני לא חושב שכולם זורמים עם הקריצה שלך. אנשים פה כותבים לי שזה אחד המזמורים הכי קשים מבחינת מה, שפוך חמתך על הגויים זה משם. ואתה בעצם משווה שם, בקיצור אתה לא כל כך מודע תמיד, אפרופו המודעות הנפשית של עבירת השוחד, ואת יודע מה? גם אני לוקה בזה. כשאני מתווכח עם אנשים ואומרים לי למה אמרת ולמה כתבת, ואני אומר מה, בסוף זה בסך הכל דעתי. אז אומר, אדוני, דעתך רואים מאות אלפי אנשים משפעים ממנה.
די, סיפרתי בדיחה, אתה נכנס לי ברצינות לזה, בוא, נו. סיפרתי בדיחה, זה מצחיק, להשוות שהוא נכנס לתימת איכל קודשנו, כאילו שבלפור זה איכל קודשנו, נו באמת, די כבר, כל שבוע צריך להסביר פה ציוצים, אני אפתח הרצאות עכשיו, הרצאות על הציוצים שלי, נו באמת, באמת, באמת.
בוא נצא בליין הרצאות משותף.
קדימה. בהחלט.
איך נקרא למופע?
הינון והשני. תשמע, אני רוצה להשמיע לך קטע.
תשמיע.
נשמיע לך קטע, רציתי, פרסמתי עכשיו...
קוראים את המזמור הזה בתת באב, בבכי על הרצפה. אני קולט לך, אני משכיל יותר ויותר.
פרסמתי עכשיו בידיעה בלעדית בטלגרם שלי, כן, כי אני רוצה לפרגן קצת לעוקבים שלי בטלגרם, בכל זאת אנשים, אתה יודע, משקיעים, עוקבים אחרי בטלגרם, אז גדעון סער לקח טופס הגשת מועמדות ליאור ההסתדרות.
גדעון סער, אני מזכיר לכבודו, החליט להתמודד בהסתדרות, שתקווה חדשה תתמודד בהסתדרות, אז למה זה אחד, למה זה דרמטי?
ליאור ההסתדרות, מה זה אומר?
יכול להיות שהוא יריץ מועמד ליאור ההסתדרות?
לא.
לא, לא, מה, מה לא ולזה?
אבל יש סקר, בועז גולן פרסם שיש סקר, שהילד שקד וגדעון סער, יהיו מועמדים לראשות עיריית תל אביב. ראית את זה, את הפרסום?
לא, בוא נאמר שהשם שנקבת בו לא נמצא ברשימת הנקבים שלי. תגיד עוד פעם, מה הוא פרסם?
איזשהו סקר שבודק התכנות של גדעון סער והילד שקד יהיו ראש עיריית תל אביב או ראשת עיריית תל אביב. האם תבחר בגדעון סער או בילד שקד להיות ראש עיריית תל אביב?
מעניין, קודם כל אני יש לי נציגים בכל הקבוצות מדגם של הסוקרים השונים, ואני כל הזמן מקבל דוגמאות של סקרים שמנסים, ואגב מנסים הכל, 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 מנסים את כל ה... מישהו פה מנסה? תשמע, גדעון סער בזמנו השתעשע ברעיון הזה. אני לא בטוח שהוא רלוונטי היום. הילד שקד קנל, אבל זה מעניין.
מעניין. טוב, אז גדעון והילד סגרנו. אתה רוצה להתייחס לזה שהפרקליטות רוצה להרר יש מצב על ההרשאה של, של איך קוראים כן, לו בדרום?
הרי שיף, אני מקווה מאוד שהפרקליטות לא תערר על זה. צריך לדעת, באמת צריך, it is not done קוראים לזה בעצם בלשון הגויים. צריך לדעת מה לא עושים. ואת זה לא עושים. בית המשפט עשה דבר מאוד יפה, עשה איזון נהדר בין העובדה שהבן אדם ירה בפורץ מבלי שנשקפה לו סכנה, שזה עבירה על החוק וחבל שלא משנים את החוק, לבין זה שלא צריך לשלוח אותו לבית סוהר. תפסיקו, אני ראיתי שיש דילמה, פרקליטות מחוז ירושלים כן רוצה והמחוז השני לא רוצה, דרום או להפך. חבר'ה, תתקדמו.
כן, תעזבו כבר את הבן אדם.
לעומת זאת היה אתמול בצינור.
מה הם בכוח רוצים שירצחו פה יהודים? לא הבנתי מה הם רוצים. תורידו את התפרים שלכם מהאיש הזה. נודניקים, הם חולי נפש.
לא, הם לא חולי נפש.
סליחה, אני חוזר מהביטוי חולי נפש.
אין להם תפרים.
אבל תפרים אני משאיר.
אין להם תפרים.
רון, תפרים תשאיר, חולי נפש תמחק.
הפרקליטות עושה את עבודתה, ובניגוד למה שרמזת עכשיו, בטח בקריצה, היא לא רוצה שירצחו פה יהודים, אלא להפך היא רוצה שיהיה פה שלטון חוק, אבל לא תמיד היא עושה את הדברים הנכונים שמשרתים את המטרות שלה. וזו דוגמה קלאסית. לעומת זאת, היה אתמול סיפור מאוד מאוד מעניין בצינור אצל גיא לרר. ראית?
שמעתי.
תשמע, זה מטורף.
כן.
עיתונאי בכיר וותיק בישראל היום, דניאל סיריוטי, שסוחט לכאורה אזרח, מספר לו שיש נגדו חקירת משטרה, שהוא רק הוא יכול להוריד אותה, קצת מזכיר לי את רונל פישר. מה נסגר עם רונל פישר? אתה מוכן להסביר לי? זאת הפרשה שרצה עוד מלפני פרשת הרפז. לא, אני הגזמתי עכשיו, אבל מה שם? רות דוד וכל אלה. בקיצור, רוצה ממנו עשרות אלפי שקלים לסגור את החקירה שמעולם לא נפתחה כמובן.
פושע, מוקלט... מדובר בפושע שילך לקלבוש, אם זה נכון. אם זה נכון, הוא פושע.
אתמול הוא עוד כתב בישראל היום, ראיתי שהיום הם הודיעו שהוא מושעה מיידית עד לסוף הבירור.
ברור, בן אדם שמשתמש בכוח שלו לרעה.
החלטה טובה של חברי בועז ביסמוט, זה אסור, אסור לתת לדברים האלה.
היה ציוץ של יגאל מוסקו, על ריסוס גרפיטי אפשר לחטוף קנס מפקח עירוני. הוא מדבר על זה שעצרו פעילי שמאל שעשו איזה גרפיטי נגד מתנחלים או משהו. אז הוא אומר, על ריסוס גרפיטי אפשר לחטוף קנס מפקח עירוני, אלא אם כן זה שמאלנית שריססה תמיכה בפלסטינים של דרום הר חברון. משטרת ירושלים הגיבה בפשיטה לילי, טורקיה זה כאן, סיפור של ניר חסון. הלו, הלו! על תג מחיר של ריסוס גרפיטי באיזה כפר, אתם עוצרים פה את נוער הגבוהות כל בוקר וצהריים, ופותחים עם זה בערוץ 12 מהדורות. תגיד לי, טיפת מודעות אין להם שם? הוא נהיה ברמת מודעות של אילן לוקאץ'? מה זה הדבר הזה?
הלוואי שהיו עוצרים את נוער הגבעות כל בוקר וצהריים. לצערי הרב, לא מטפלים כמעט בנוער הגבעות, ולכן הוא כבר לא נוער גבעות, אלא עוד מעט זקני הגבעות, והוא מתפשט מפעם עשרות להיום מאות עם מעטפת תמיכה של אלפים. וכל מי שמרסס גרפיטי צריך לעצור אותו. שני דברים.
וואלה? מי שמרסס גרפיטי צריך לעצור אותו?
צריך לעשות מה שהחוק קובע שצריך לעשות, אוקיי? ללא הבדל דת, גזע, מין או מיקום. חבר כותב לי בצדק, ששכחתי את זה, שבארצות הברית לתביעה אין זכות עירור במקרה של הרשעה. וראוי לאמץ את זה גם בארץ. וחדש תרים מהתנור, שבק פענח פיגוע...
לתביעה אין זכות עירור במקרה של הרשעה?
כן, כי הרי הוא הורשע.
אוקיי, הבנתי.
הבנת? כן. כאילו, רק על העונש, אוקיי. תתקדמו. מה שהמחוקק האמריקאי אמר להם, תתקדמו.
מעניין.
שבק פיינח, זו הודעה של שבק מעכשיו, פיגוע ירי בלוד, שהרה במאי 21, במבצע שומר החומות, שורת פיגוע ירי, אחד מפיגוע ירי בוצע בין 13 במאי. התפרויות קשות, רחוב אקסודוס בעיר, בפיגוע נפצע באורח קל בינוני יהודי, כתוצאה מירי לעבר קבוצת יהודים ברחוב. הותר לפרסום, שבק ומשטרה, שני תושבי לוד בסוף שנות ה-20 לחיים, אמסלם חסונה ועיד חסונה נעצרו.
וואלה.
בחקירה התברר שהם חסונה. ביצעו. את פיגוע הירי, ואף היו מעורבים בהתפרעויות נוספות שלו בלוד.
חסון הזה המשפחה של ההוא שנהרג מהירי של היהודים.
כן, אבל זה בטח שבט ענק, אז בואו לא ננסה לפני שאנחנו יודעים. בקיצור, שירות הביטחון הכללי משטרת ישראל רואים בחומרה רבה מעורבות של אזרחי ישראל בטרור, ממשיכים ללא ערב. תשמע, זה יפה, שפו. אתמול ראיתי שנעצרו איזה 20 ומשהו אנשים שהיו מעורבים באירועים כאלה בלוד. יש פה, נותנים פה עבודה.
טוב
אם
מאוד.
אם זה מספיק, אני לא יודע.
שיתנו. טוב, ציון אמיר אפרת איתנו, או שאנחנו, יש לנו לדבר על הפלות קצת? אפרת?
דבר על הפלות, זה מעניין. עזוב את אפרתי, יש לה עיסוקים.
ציון על הקו. נדבר על הפלות ביום ראשון. עורך הדין ציון אמיר, שלום.
שלום, בוקר טוב. נאלצתי להקשיב לכם במשך דקות ארוכות ונהניתי.
אז א', סליחה, ב', תודה. ג', מה שלומך?
אני בסדר גמור, אבל לבין אני רוצה להגיד, לגבי העניין של אירועים בארצות הברית, האפשרות לערער על פסקי דין, על אנשים או על זיכוי של שמים, היא כמעט ולא קיימת. אני חושב שקיימת במקרים מאוד 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 חריגים, ויש בזה הרבה טעם. אני מציע לבין המשפטן ליזום קצת איזושהי יוזמת חקיקה.
המשפטן כולה, לא חבר כנסת. אגב, אני טעיתי. טעיתי והוטעיתי. אין זכות ערעור במקרה של זיכוי, לא במקרה של הרשעה. טעיתי.
אמרתי, אין זכות זיכוי. אתה זוכר את, נגיד, זיכוי שערורייתי של אוג'ה סימפסון?
מה זה זוכר?
ודאי שזוכר. ולא ניתן היה לערער, הצדק נעשה אחר כך.
תשמע רגע, זה מעניין מה שאתה אומר. אני לי יצא בשנים שלי שם לסקר שני זיכויים מטורללים לגמרי. הזיכוי של אל סעיד נוסר שירה ברב כהנה. נכון. עכשיו, מיליון ואחד עדים שראו אותו ניגש לרב כהנה, מוציא אקדח, בורח עם האקדח, אבל אף אחד לא ראה אותו יורה, חבר מושבעים זיקה אותו. ואגב, לא, אבל אל תתבאס, כי בארצות הברית לכל חיסרון יש יתרון, והרשיע אותו בהחזקת נשק, וזרקו אותו לאיזה 30 שנה לבית סוהר, על ההחזקת נשק, והזיכוי של רוצחי ינקל רוזנבאום, במהומות בקראון הייטס, החבדניק, ששחורים רצחו אותו, לא, איך אני זוכר את השמות האלה? לרוצח קראו למריק נלסון. נלסון, אני לא זוכר דבר שקרה אתמול, ודברים האלה אני זוכר, וגם שם חבר מושבעים זיקה, כי לא ראו אותו תוקע לו את הסכין, אבל זרק אותו, הייתה שם אחר כך תביעה בקשרים אחרים, והוא הלך להרבה מאוד שנים.
טוב, בוא נדבר על תיק 4,000.
היית מביא לפה, זה מה שניסיתי, רציתי לשאול את ציון, היית מביא לפה את שיטת המושבעים?
יש לה הרבה מאוד יתרונות, משפט כמו למשל תיק 4,000 בשיטה של חבר מושבעים היה טוב יותר לנאשם במקרה כזה. לא הייתי מביא אותה כי ישראל לא יכולה להתאים את עצמה, ה-DNA של הישראלי המצוי לא יכול להתאים, בקושי אתה מצליח לרתום ישראלי, לקרוא לו לשירות מילואים או לחקירה במשטרה, אתה רוצה לתקוע אותה בחדר אחד במשך 8 חודשים, לא פוגשים את השכנים, לא יכולים לדבר, לא יכולים לעשות שום דבר.
וגם אין מספיק אנשים, זה כאילו, אתה לא יכול, זה מדינה קטנה מדי, כולם או ביביסטים או אנטי ביביסטים, אז מי שבע חבר מושבעים?
תחשוב, אם היית מצליח בין למצוא חבר מושבעים שמתאים לך במדינה כזאת קטנה.
מתאים למשפט שלי או ל... לא, אמרתי את זה.
תגיד, אתה בתור, או עינון בתור, זה בלתי אפשרי, זה מדינה קטנה מדי, זה לא יכול לעבוד.
אוקיי, טוב, בוא נתקדם. ציון, איך אתה מתרשם בינתיים מהעדות של ניר חפץ?
תראה, השיא שלה בינתיים קורה בחקירה הנגדית, כשהוא מעיד על העינויים ועל האמצעים המיוחדים שננקטו כלפיו. אני חושב שאין שם איזה סופרלטיב שלא עלה בתוך העדות הזאת שלו, ואני מסתכל ואני רואה אותו, ואני חושב על מה זה מזכיר לי. אז בואו נעשה תחרות בין כולנו, איזה מילים כדאי להשתמש בהם כדי לתאר את גודל הזמן, מה נגיד? נגיד רמיסה, שפיטה.
יש סיכוי שזה פוסל את העדות שלו?
תשמע, מה זה פוסל? אתה לא יכול, אם אתה מדבר בשלב הזה, אז ודאי שלא. כי רק בפסק הדין שופטים מדברים, לא לפני זה. לפני זה יש הנהונים, יש הרמות גבה, יש הערות כאלה ואחרות, אבל מה יהיה עם זה נדע בסוף?
זה משפיע על העדות בכלל?
בוודאי שזה משפיע, כי בדרך המלך, בדרך משפטית, הערוץ המשפטי צלול, ההלכה המשפטית מדברת על כך שפגיעה חמורה בהליך הוגן של נאשם, וגם של נחקר, שהוא ננו נאשם, כמו במקרה של ניר חפץ, יכול להביא לפסילת ראיות או לפגיעה אנושה במשקלה של, של העדות הזאת. דברים נאמרו, נאמרו לא היום ולא אתמול, גם על ידי שופטים שהם פחות אולי בהקשר הזה, כמו למשל הנשיאה בני שדיברה בזמנו על כך שלא תמיד האמת היא הערך החשוב ביותר בניהול משפט, אלא איך הגענו אליה. היא רצתה במילים אחרות לומר שכאשר נוקטים אמצעים פסולים, אז תקחו בחשבון שאפשר לפסול ראיות כאלה, והיא לא היחידה, זו ההלכה.
אגב, היה לזה גם תקדים, אם אני לא טועה, במשפט דומה, שהיה שם איזה תרגיל חקירה שלא היה קביל על, על השופטים, אני חושב שפסלו שם את העדות, לא?
אני במקרה עבדך הנאמן היה סנגור שפסל במשפט זוטה את ההודעות שנקבו מהנאשם שם, הוא באמת זוכה מכל מעורבות בעניין הרצח של דומה, הקטין שאני הצגתי שם. באמת הייתה ביקורת קשה מאוד על האמצעים שננקטו
כלפיו. אני רוצה לשאול אותך כמה, קודם כל, כמו שאמרנו בראיון אתמול,
רק שישלים אבל את התשובה, אם יש פה תקדים באמת.
לא תקדים. אני אומר, דרך המלך, ההלכה היא ברורה לגמרי. דברים כאלה ש, אתה יודע מה, הם די קרובים לתיאור חקירתו, או האיומים, או הזה של, אני מנסה לדמיין לי נגיד את הסרט לפני כ-40 שנה, אקספרס של חצות, לפחות ככה ניר תיאר את מה שהוא עבר שם.
מה, הוא עבר אקספרס של חצות?
ככה הוא מתאר את זה, לא אני, הוא מדבר על דברים קשים.
אני יכול עכשיו לשאול להגיד משהו?
לא, לא.
אז אני יכול זאת אגיד. קודם כל, כמו שאמרנו אתמול על נורית ליטמן, שהיא לשעבר פרקליטות, ויש מצב אולי שהיא מדברת מפוזיציה של להגן על הפרקליטות, אז אני אומר שכשאני עוקב אחריך, ואחרי מה שאתה אומר, בוא נאמר שנה האחרונה, כולל ממשלה, הקמת הממשלה, ממשלת הונאת המאה וכו', אז אתה קצת בפוזיציה ביביסטית, אבל זה לא פוסל כלום. הדעה שלך חשובה ולגיטימית.
אבל היה חשוב לך להחתים.
כן, כן, כי עשינו את זה אתמול, ונעשה את זה גם היום. אנשים צריכים לדעת. שמעתי אותו, שלחו לי הקלטה אתמול אצל ברדוגו, מתנף את התביעה מפה עד פתח תיקה, והכל לגיטימי, אבל צריך להגיד את זה, זה הגילוי הנאות. עכשיו לעצם העניין. אבל עזוב, עזוב, זה לא באמת חשוב, זה צריך להגיד את זה, להמשיך הלאה.
אתה יורה בי בשידור חי,
איזה יורה? מה יורה? למה יורה?
לא, אמרת, תן לו להגיב, מה? לא מכובד.
לא, אבל בסדר גם לא מכבד.
בן, תן לי רגע לנצל את הבמה המכובדת שלכם כדי להגיד את הדבר הבא. הרבה פעמים אני מדבר ואומר משהו וכל מיני רעיונות, ואתה יודע מה מפרסמים, כל מיני אנשים שאני לא שייך אליהם, לא לסגנון הזה, הם מפרסמים את שאלת המראיין ולא את תשובת המרואיין. הבוקר ראיתי למשל שאומרים שאני טענתי ברעיון באחד מאלה, שהפרקליטות הם חבורה של פושעים. מעולם לא אמרתי דבר כזה, לא הסגנון.
לא, אז אני לא שם. אני עוקב אחריך, אנחנו יודעים שנים. אני קורא, עורך הדין ציון אמיר מתח ביקורת חריפה על כינון ממשלת בנט לפיד. אנחנו נמצאים באחד מרגעי השפל של דמוקרטיה שלנו וכולם שותקים. מכה איומה לאמון הציבור בפרקליטות על ההתפתחויות משפט נתניהו. זו גנבת דעת והונאת המאה. הדעה הזו לגיטימית, רק במסגרת גילוי הנאות צריך להזכיר אותה. למה צריך להתעכב על זה?
אני לא רוצה להתעכב על זה, אבל זה סגנון צ'רצ'יליאני, כן? זה בסדר לדבר ככה. אני לא מתנף.
הכל בסדר. אגב, צ'רצ'יליאני ממליץ מאוד על הביוגרפיה החדשה על צ'רצ'יל שכתב ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון. אני קורא ומתענג. אבל, יואו, עכשיו כבר שכחתי את כל הזה, שכחתי מה רציתי להגיד.
לא, לא, מה שהיה חשוב לך זה לתנף, לא חושב חשוב לך השאלה.
אני לא חושב שתינפתי, אם אתם חושבים שתינפתי, יש לכם בעיה. אני רוצה להגיד ככה.
טוב, קודם כל, לו שמאלני, וזהו.
הוא לא שמאלני, וגם זה גם לא מילת גנאי לטעמי. לגבי פסילה, ממה שאני יודע, מלימודי המשפטים שלי, תקן אותי אם אני טועה, רק מי שנעשה עליו ההליך הפסול זכאי לבקש פסילה. לא הצד שכנגד ולא בית המשפט. וניר חפץ אמר בסביבות 8 פעמים עד עכשיו במשפט, שהתרגיל חקירה ההוא שאסור לנו לדבר עליו, לא השפיע עליו בחתימה על הסכמת מדינה, שכל מה שאתמול הוא נחקר על ידי בועז וואטאבר, ו6 פעמים הוא אמר לו, למרות כל מה שתיארתי פה, האקספרס של חצות, הייתי צלול וכל ההחלטות שלי היו החלטות שקולות, והוא גם פירט למה הוא חתם על הסכמת מדינה. 1, כי מומו פילבר חתם, 2, כי הוא ראה שנתניהו לא שמים עליו זה, ו3, סיבה אחרת.
בן, שאלה מצוינת שאלת, אבל הנה התשובה.
ארוכה קצת, כן.
לא, לא, הנה, אני אעשה את זה מתומצת כדי שיבינו בציבור המאזינים, תראה. נכון, אתה צודק בדבר אחד, בחלק הראשון, שטענת פסלות של ראיות או הודעה של נאשם, היא צריכה לעמוד בתנאים של סעיף 12 לנקודת הראיות, שאומר שכל הודעה או ראיה כזאת צריכה לעמוד ב... היא ניתנה מרצון חופשי וללא אמצעים פסולים. אבל, נזכור דבר אחד, שאפילו כאשר המשטרה נוקטת באמצעים פסולים או מחדלים חמורים במהלך החקירה, זה אילה לפסול ראיות שהושגו. על אחת כמה וכמה כשאנחנו מדברים בראיה מרכזית, זה עד, עד של התביעה, עד מדינה במקרה הזה, שבא ואומר שני דברים. ואני יכול להבין גם למה הוא אומר את זה. הוא אומר, אני אמרתי אמת למרות שקראו לי את הצורה. אז זה שאלה נפרדת, אל תיכנס למקום הזה, כי השופטים יחליטו אם זה אמת או לא אמת, והאם אנחנו למרות האמת שקבענו או לא קבענו בדבריך, מוכנים לקבל שיטות באמצעי חקירה כאלה. הרי מה עושה בועז בן צור שם? לוקח את החוק שמדבר על זכויות נחקרים, ואיך צריך לעצור אותם, ואיך צריך לכלוא אותם, ולהכיל אותם, ולהלביש אותם, ולתת להם תרופות, ולתת להם שינה ראויה, ותא של 2 על 3 מטרים מינימום, והוא עובר איתו עניין, עניין, נקודה נקודה, והוא מראה לבית המשפט בעצם, לקחו איש, מחצו אותו, מאחו אותו, והפכו אותו לחומר, כחומר ביד היוצר. זה נמצא לגמרי
ציון. בתוך המשפט. ציון, תרשה לי רגע, אני מאזין בקשב, תרשה לי לדחוף עוד איזה שאלה או שתיים. קודם כל, אני מתעקש ואומר, אתה הסכמת עם מה שאמרתי, ואני מתעקש ואומר, מפי משפטנים דגולים ממני, שכשהעד מבהיר שכל האירוע הזה לא השפיע עליו בעדות, אין תקדים לזה שזה ייפסל, לכן שאינון לא יקווה, העדות לא תיפסל. מה גם שזה לא ראיית זהב, שנייה, זה לא ראיית זהב, אם תהיה פה הרשעה, ואני לא יודע אם תהיה, זה מה רג ענק של ראיות, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר.
אז...
רגע, שנייה, הרי זה לא חדש, הרי מה שעבר ניר חפץ עוברים כולם, וציון אמיר יודע את זה טוב ממני. אני מקריא משולה זקן מדברת אחרי שנחקרה, לפני שנשברה. הבנתי למה מתאבדים אחרי חקירות. אדם מאבד צלם אנוש בתא המעצרים. זקן מספרת איך ניסו ללחוץ עליה להפליל את אולמרט, אמרו לי ראש הממשלה שבא משתין עלייך, סירבתי לתת יד לסיכול הממוקד שלו. אז לא שמעתי את עינון, גם אותך לא.
אני אמרתי,
אז אני חוזר בי, אם אתה אמרת אני חוזר בי.
כן, אמרתי, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על שולה זקן. יש כמה הבדלים בין שולה לבין ניר, ואחד מהם למשל, ששולה למרות שהיא אמרה שהיא עברה חקירות כאלה, דודודודודו, שצריך להתאבד ולמות וכו', היא הביאה הקלטות שלו שדיברו בעד עצמם. תחשוב שאין שולה, ההקלטה לבד דיברה. המקרה שלנו של ניר זה רק הבל פיו, לטוב ולרע.
לא, אבל אני לא דיברתי על מה היא הביאה, דיברתי בסוף, אני רק אמרתי, הבאתי את שולה כדוגמה לאיך מתנהגים חוקרים בכל, תשמע, אנשים, יש לי, אתה יודע כמה, תעשה גוגל, תראה, יש סיפור שהמשטרה המציאה.
בסדר, הבנו את האירוע, אני רוצה להתקדם, מה לגבי העדות שלו בשאר הדברים, הבנו את האירוע של האלימות וכל זה. איך אתה מתרשם מהמשפט עצמו, הוא נותן, האקדח מהשן כבר הבנו שאין פה, הוא מקדם אותם, הוא לא מקדם אותם, מה...
אני רוצה להתעלות באילנות גבוהים וגדולים, כמו בן כספית למשל, ששמעתי אותו אתמול או שלשום אומר, התיק הזה מורכב, אין אקדח מעשן, הוא בנוי על מארג זה,
השוחד בתיק הזה התכוונתי.
שוחד.
הייתה הפרת אמונים לתים חצו את רף ההוכחה מזמן.
מי ששמע, כששמעתי אותו, אצל ניסי משל, זה היה ביום שישי ליתר דיוק, כששמעתי את שולי דבריו, אז זה נשמע כמו סיכומים של סניגור, בסוף התקווה, ולפיכך אבקש לזכות הנאשם, ולו
חלילה.
ולו מחמת הספק. רגע.
ממש לא, ציון, אז לא שמעת אותי.
בן, אני אומר את זה ברצינות, מפני שאתה
התבעת... גם אני אומר ברצינות שזה לא נכון.
אתה התבעת על המורכבות של התיק, ועל האפשרות שזה יכול...
זה המורכבות של התיק אומר שצריך לזכות?
לא. אז זה המסקנה של מי
ש... לא, זאת לא הייתה המסקנה שלי. המסקנה שלי צריך להרשיע, אבל אני לא שופט.
לא, 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 אתה לא אמרת גם להרשיע. תסלח לי, אני אתן לך קרדיט, קח אותו, למה אתה דוחה את זה בשתי ידיים? מי יודע?
כי זה לא הדעה שלי וזה לא מה שאמרתי.
בוא נתקדם, לא משנה.
אז בוא נתקדם, תראה, בסוף, נסכים על דבר אחד, שאין ראייה ישירה, אין אקדח מעשן, אין ראיית זהב, ומה שאנחנו שומעים מפיו של, בגדול, ואני לא מתיימר עכשיו, אני לא נמצא שם באולם, ואני לא שומע, ואני גם מקדים ואומר, יכול מאוד להיות שפסק הדין יהיה כזה או אחר, ירשיע או יזכה. והתמונה כולה תתבהר כשישמעו 300 עדים בסוף הדרך.
ואל תשכח שהעד המדינה השלישי שאמור להביא את הדבר שהוא הכי קרוב לראיית זהב במשפט הזה עוד לא העיד.
מה תגיד על, על שלומי פילבר, זה העד הבא, מה תגיד אם הוא יבוא וישמע בערך כמו אילן ישוע, ובערך כמו ניר חפץ,
אבל לא השלמת את המשפט.
אני אגיד את זה, אני אגיד את זה אחרי שהוא יעיד, לא לפני.
אבל לא השלמת את המשפט, אמרת אין אקדח מהשן, אין ראיית זהב, נו כן.
אין ראיה, ומה שאנחנו שומעים, וגם מהערות השופטים, אנחנו שומעים, מדובר בסברות, מדובר בהשערות, אתה לא יכול לדבר על מודעות של נתניהו, אתה לא יכול לקחת את דבריה של שרה נתניהו שאיננה עדה ולא נאשמת, או של יאיר נתניהו, ומזה להשליך על מודעותו של ראש הממשלה לשעבר, וכן הלאה וכן הלאה. הסימנים והמגמות שאנחנו רואים בעדים האלה, לפחות תסכים איתי דבר אחד, בן, שמתחילים להתעורר או להופיע סדקים בתוך מערך בתזה הזאת של התביעה, כפי שצורטטה בכתב האישום. פעם אחר פעם אחר פעם.
אז אני עונה לך בזה שאני ממש לא מסכים עם זה, ואני מסתכל על המשפט הזה בעיניים של משפטן. אני חושב שמכיוון שמדובר בכזה מארג ענק של גם עדים וגם ראיות, גם נתונים, שבסופו, אתה לוקח את כל הנקודות שבהן נמתחה ביקורת על התביעה, ואתה יודע שגם במשפט אולמרט וגם במשפט הולילנד, השופטים שם שחטו את התביעה. לפרקליט של אולמרט הם אמרו, כולם רוצים להתחלף איתך פה, וזרקו אותו דוד רוזן לשש שנים. אני השתכנעתי מניר חפץ פלוס אילן ישועה, גם במודעות הנפשית של נתניהו, אחד, שהנושא של וואלה חשוב לו בצורה בלתי רגילה, ושתיים, שיש פה מתת ויש פה קבלה.
אני זורם איתך, שיצליחו להוכיח ללא צל של ספק, והשופטים יוכלו לקבוע את זה בסוף הדרך, שהיה עניין רב לנתניהו בהשפעה על הסיכור שעינה את נפשו ואת משפחתו, והוא התעסק עם זה. אז מה? בסוף אתה צריך לקבוע קשר סיבתי.
אז מה? אז זה שהוא נותן לו במקביל בצד השני הטבות של רגולטור, חותם לו על עסקת בזק יס, אפילו שמעון ריקלין ניבא את התיק הזה שלוש שנים לפני, אחרי שינון מגל עזב את וואלה.
אז נשארנו עם ציוץ של שמעון ריקלין.
לא, נשארנו עם מארג אדיר של ראיות, אדיר, שאותי לפחות שכנע, רק שאני מודע לזה.
המארג.
כן, אתה מכיר את המילה?
כן.
אותי זה שכנע לגמרי. עכשיו, אני גם בא מפוזיציה, כי אני מכיר את הסיפור מבפנים.
אתה לא בפוזיציה, אתה כל האמת.
אני אמרתי שאני בא מפוזיציה, תגיד מה אתה רוצה?
אתה לא מפוזיציה.
לא, אני בא מפוזיציה מכיוון שאני מכיר את האמת. אני יודע מה שווה וואלה לנתניהו, ואני יודע מה היה בוואלה, ואני יודע מה זה הענות חריגה. אני יודע שמשפחת נתניהו ניהלה את וואלה מבלפור, כי הייתה לי בן עובדיה פיתרו משם בגלל שהיא חברה שלי, ואת גולן, יואב גולן ממעריב לא קיבלו שם, כי אמרו שהוא חבר שלי.
הוא מספר לי מה היה בוואלה, הבנת? היום הוא הספיק לספר לי מה זה סיירת מטכ"ל.
אח שלי.
עכשיו הוא מספר לי מה זה
שלי,
וואלה.
אתה תספר מה היה בוואלה
כשתהיה לדוכן.
אתה יש לך דוכן העדים, שם תספר מה היה בוואלה.
כן,
אני
בסדר.
אגב מחכה. וציון, אני רוצה כבר לסגור איתך רעיון אחרי עדותו של ינון מגל שתנתח לנו אותה.
אתה יודע מה? אתה יודע מה אנחנו שומעים ברקע אגב, ציון?
מה?
זה לא מזכיר לך שום דבר?
יאללה.
מה זה? מה זה, נו?
זה המוזיקה של אקספרס של חצות.
יום טוב.
יאללה, יום טוב, להתראות, תודה.
אתם מאזינים לינון מגל ובן כסבית.
אלמוג כהן, שלום.
שלום ינון, שלום בן. בוקר טוב לכל המאזינים.
יושב ראש הוועד להצלת הנגב, אתה כותב יחידת בראל לחיזוק ביטחון תושבי הדרום יוצאת לדרך. מה זה יחידת בראל?
סיירת בראל, לא יחידת בראל. הסיירת בראל היא בעצם מיזם שלנו שהוועד להצלת הנגב. לחיזוק ביטחונם האישי של תושבי הנגב במרחב הפרטי והציבורי. היא תורכב מלוחמים, מתנדבים במילואים, יוצאי יחידות מיוחדות, יוצאי יחידות קרביות, שבעצם יעבו את כוחות השיטור והאכיפה כאן בנגב. זה נעשה בשיתוף עם משטרת ישראל, פיילוט ראשוני וייחודי.
שמה, זה סוג של משמר אזרחי כזה?
משמר אזרחי פחות, יותר נוגעים בנושאים היותר קשים שקשורים למשילות בנגב, נושאי הפרוטקשן, נושאי האלימות, הטרדות המיניות וכו' וכו', מה שנקרא הפשיעה יותר חמורה, בלבל הגבוה יותר.
אנשים, אתם תהיו חמושים?
אנחנו כמובן נהיה חמושים, על פי חוק, אנחנו נפעל על פי סמכויות משטרתיות. המקום הזה, בעצם היוזמה הזו הגיעה מה... סיטואציה שקורית כאן, אנחנו כאן בנגב, נשים, חשוב להבין, לא יוצאות לטייל. דיברנו לפני חודש וחצי או חודשיים, שלשום בחורה ישבה בתחנת דלת, סך הכל בא לצדק, מישהו פתח לה את הדלת, בדואי אחד פתח
לה את הדלת. אולי זה שתקף את ידי צילמן. נקרא לו תוקף תחנות הדלק.
זה נראה לי היה קספר, אני לא בטוח. אבל הוא פשוט ישב לידה והתחיל לשאול אותה שאלות שהן בעצם שאלות נורא מיניות. אני לא אומר אותה מפאת כבוד המאזינים וכבודכם, אבל ברור לכם מה אופי השאלות. זה המצב פה בנגב, בג'ונגל.
תגיד כמה אנשים...
רגע, מה זאת אומרת התיישב לידה? נכנס לה לאוטו?
נכנס לה לאוטו, ישב לידה ליד הנהג, היא הייתה מבועטת לחלוטין כמובן, מן הסתם.
די!
כן, 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 חבר'ה, זה החיים שלנו כאן, תבינו, זה לא משהו שהוא...
בוא נאמר שגם כאן אני רואה דברים כאלה, אנחנו חיים בעידן בעייתי, אבל תגיד רגע, זה מעניין היחידה הזו. כמה אנשים יהיו בה?
בשלב א' שלה היו קרוב ל-50 לוחמים, יחולקו לצוותים.
יש לכם סמכויות בשטח, אתה לא יכול לעצור, נכון? אז מה בעצם, איפה בעצם תוכל, מעבר ל... יהיה לכם אורות כחולים, כאילו הרי הכל זה עניין של נוכחות.
אז זהו, אז אנחנו יוצאים לקמפיין מימון המונים נורא גדול, כדי לממן את היחידה עצמה. המשטרה תספק לנו את הדברים היותר קריטיים, שזה נשקים ומכשירי קשר. וכן, יהיו לנו סמכויות, יהיו לנו סמכויות. המטרה כאן היא מאוד מאוד פשוטה. מחוז דרום יאמר לזכותם, באמת כל הכבוד. הם מבינים שיש פה אירוע אחר, וקהילה משטרה הוא המתכון המנצח מבחינתנו.
טוב,
שיהיה בהצלחה, אמיתי.
אנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלה.
בוא נעקוב אחרי זה.
נעקוב, אנחנו חשוב, עוקבים, אנחנו
חשוב כבר... חשוב רק להדגיש ברשותכם, יקירה, אם מישהו רוצה מוזמן לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, המיזם כולו הוא מיזם להנצחתו של בראל שמואלי, לוחם הימ"ס, גיבור ישראל, שחירף נפשו למען תושבי הנגב. אנחנו ממשיכים את המורשת שלו.
יפה, יישר כוח, כל הכבוד.
לגמרי.
תודה לכם, אהובים, תודה לכם.
תודה, הכל טוב. אחרי הפרסומות נמשיך.
אתם מאזינים ל... ינון מגל ובן כספית.
אתה מבין מה אני אומר?
כן, כן, לצערי.
מישהו הציע אגב של ההרצאות שלנו המשותפות על הציוצים שלי, נקרא...
לא, הם היו על הכל, למה רק על הציוצים שלך?
אוקיי, אז נקרא לזה...
אני לא מצייץ.
ינון ויובב.
ינון ויובב זה לא נורא. אני על זה, אוקיי.
מה עם השיר?
מה עם השיר?
מעיין פה מתברבשת. שמה לי פתאום כל מיני...
שיר נבואי קוסמי עליז, אנחנו אומרים לשמוע. אלי מואר, 15 שנים למותו, נדמה לי.
הנה. שימי, אל תתבייש, אל תתבייש.
איזה שיר. ישבתי במסעדה בתל אביב,
כמה זמן זה? כמה זמן, נו, מעיין בחייה. שומעים את הצחוק שלך, שומעים. לא נורא, הכל טוב, תמשיכי. שוגע. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך כמו שביל חלב שחוצה את השמיים אתה הולך ישר לא שם לב לכוכבים נדמה לי שהוא שר פה עם יוני רכטר כן אני גם חושב
שרתי במסעדה בתל אביב וכתבתי עליו הספד במסעדה איזה משורר כן ולא אוהב מאוד את העיר אבל אוהב מאוד גם את עוד השרון
וואלה
מאוד
מה בעצם עושים בעוד השרון?
אותו דבר רק לאט
כאילו יש שם הכל עצים, כבישים, ספסלים אותו דבר?
יש טיפה יותר שמאלנים
הרבה אשכנזים, לא?
קודם כל יש פה גרעין תימני גדול
וואלה
בטח אז הבר שחולף בשמי הערב הוא טס בראש החץ לא נרתע מן המרחק והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך
סבא, פלסנר, אפרת קורמן וליאור שעד משפיצר ערכו והפיקו. מעין לויטין אבישגי, לסף שוסטר אחריות על השידור, שני רומנו ומיכל קדוש בדיגיטל, שני, אגב, מזל טוב, ורון שיין ברשתות החברתיות. תודה לכולכם. תודה בן.
סוף שבוע נעים, ביי, להתראות, תודה.
שבס. שתפסה כבר את העסק, שירה מאחור את הטוב ואת הרע, ועל העניינים היא צופה מן המרפסת, מה שהוא בך יאמר לך הפסק. בלי להתכוון תן לעצמך ללכת, כל החישובים ייגמרו מעליהם, כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת, מה שהוא בך יאמר לך המשך. לך ישר, לך לבד, אל תבחר, אל תכעס, לך תמיד, לך אחד. We'll be right back.